עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
שלום, בוקר טוב, כאן מיכל דליות, אתם איתי ב-103 FM, ואנחנו כאן כמדי יום שישי בין 10 ל-12. עורכים ומפיקים את התוכנית מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, שני רומנו, דוד זבולוני ורעות מתתיהו ארגון, ומי שאחראי על השידור בשעה הזאת הוא בני שאולסקי. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 0552-0552. 103-103, ואנחנו אוהבים שאתם שולחים הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70. שוב אני מזכירה לכם, זה 0552-103-103. אנחנו כאן, אני בדיוק חשבתי אם אני מתחילה באיזה משהו ספציפי, לא. לא, אנחנו כאן, החורף כאן הוא גם, אתם יודעים, כל פעם שיש חורף, גשם במיוחד, אני נזכרת בבנים שלי, שהם היו בצבא, מבוססים בבוץ, ואחד מהבנים שלי הוא מפקד טנק, הוא פתח צירים בלבנון, הוא היה במלחמת לבנון השנייה, ואני תמיד בגשם, נזכרת שהיינו באים לבקר אותו ואותם בשבתות והנעליים הצבאיות בתוך הבוץ והטנק ושרשראות מלאות בוץ והם מרימים וסוחבים רטובים מתונפים ואני כל השבוע הזה חושבת על הילדים שלנו על האחים והאחיות שלנו על הבעלים שלכן נשים מבוססים שם בבוץ בעזה וגם בצפון וואי רק שיחזרו הביתה בשלום אנחנו נעבור לשגרה בכל זאת, כבר יש מישהו שמחכה לי על הקו ואני אעשה פה את המקסימום כדי לעזור ולהקל במה שיש לי כן? במה שאני אחראית עליו בוקר טוב
בוקר טוב
היי שלום, מיכל. אלן
היי, מדברת מיכל
היי מיכל
אז ככה אני אתחיל אני לפני, יש לי תינוקת בת 4 חודשים, ויש לי אחיינים מאוד, שאני מאוד מאוד קרובה אליהם, אחד בן 4, 5 ואחד בן 8. ומאז שילדתי, הקטן בן 4, שאגב הוא ילד ממש חברותי, ומדבר ולא מתבייש, באמת ילד דברן, מאז שילדתי ואני מגיעה לראות אותם, הוא לא מתייחס אליי.
הוא כועס עלייך. מה עשית לו, מיכל? לקחת פתאום את מעדיפה מישהי אחרת על פניו. נו, נו, נו לך.
יכול להיות.
אוקיי.
אני גם קולטת שהרבה פעמים שאם אני איתה ואנחנו לא רואים אותו, או אפילו אבא שלו לוקח אותה שנייה, אז הוא מסתכל מהצד, הוא מאוד מסתכל, ואז אם אני מתייחסת אליו, הוא מתעלם שהוא.
כן.
הוא מתעניין, אבל הוא לא רוצה להראות את זה.
כן, כן, כן. אז ככה, ואז את שואלת מה לעשות? בואי, אני אגיד
כן,
לך.
כן, אני רוצה שהוא יתייחס אליה, אני רוצה לעשות ביניהם כן. היכרות.
אז קודם כל תקשיבי, יש כל מיני קלישאות, את יודעת שלא אנחנו המצאנו אותם, אבל שהן באמת נכונות, ואחד הוא זה שהזמן עושה את שלו. הקטנצ'יק מקנה. באמת מקנה, היית, הוא היה בתחושה שלו הפייבורית שלך, הוא היה הקטן, הוא גם היה הקטן במשפחה, בואי נגיד, ויש איזשהו יתרון, כמו שהבוחור הוא בוחור, ויושבים על זה הרבה מאוד דברים, ויש ביניהם גם קצת יותר מארבע שנים הבדל, אז הבוחור כבר התבסס בלהיות לבד, בלשים את מקומו, ואז הגיע אחד שהוא קטן, בסדר, קטן, לא לוקח לו את הבחורה, לא ממש מאיים עליו כל כך, וגם כבר התרגל אליו עם ארבע שנים אחים. אבל הקטן, המעמד שלו זה שהוא הקטן במשפחה, הוא לא רק הקטן שלך קושקושית מושמושית, הוא גם הקטן של אמא ואבא שלו. זאת אומרת, את מבינה? ופתאום כן. באמת באה תינוקת הזאת שכולם עושים לה קושקושקוש, פוש פוש פוש, ויש פה איזושהי טלטלה ויציאה מאיזון. מבחינת הילד, מבחינת הבן הארבע וקצת. לקחו לו את המקום, את המעמד, את תשומת הלב. זה יותר מתשומת הלב. יש מישהי שתופסת לו את המקום המיוחד, הייחודי, היוצא דופן, הקטנטן, החיוכי הזה. כל הדברים האלה, זה היה שלו. ועכשיו לוקחים את זה למקום אחר. עכשיו, אז קודם כל באמת להבין, מתוך ההבנה באה גם איזושהי חמלה, ואפילו אנחנו יכולות להרשות לעצמנו לצחוק בתוך תוכנו, כי אנחנו יודעות שזה עובר. עכשיו, זה יעבור אם נעשה את הדברים הנכונים. והדבר הנכון זה לא להגיב באופן כזה, שאז התגובה שלי תהיה המשך ההתנהגות, שתייצר את המשך ההתנהגות של הילד. זאת אומרת, אם כל פעם שהוא מתעלם, או לא שם לב אל הקטנה, או לא בא אליה, או אני פונה אליו, והוא לא עונה, או הוא לא מתייחס, הוא מסובב את הגב, ואומרים לו, נגיד קוראים לו, אני לא יודעת מה, קוראים לו דן, ואומרים לו, אבל דן, לא יפה, הנה מיכל הגיע עם התינוקת, תגיד שלום. טוב, דן, אתה לא צריך לכעוס, אתה מתחילים לעשות מזה סיפור, מדברים איתו, מפצירים בו, גוערים בו, מאירים לו, זאת הבעיה.
כן.
וזה עלול לה, וזה קורה, זה תמיד קורה כי אנשים לא מצליחים להחזיק מעמד. במקום להגיד לעצמי, מותר לו, הוא כועס, לא לעשות לו שיקוף לדבר הזה. לא עושים לילדים שיקוף לפסיכולוגיה הלא מודעת שלהם. לא עושים דבר כזה, רוב המבוגרים אנחנו מסתובבים בעולם בלי להבין מה מניע אותנו, אז ילדים על אחת, לקחו לך את המקום ואתה רוצה, ממש לא עושים דבר כזה, אלא מגיבים להתנהגות, זהו. ואז
כלומר,
את נכנסת עם התינוקת, את אומרת שלום אלן דן, שלום לכולם, כשאת יודעת שהוא מתעלם, ואת משחקת, ואת משחקת, והיום יום, ועובר רגיל, ואת מדברת עם אחי בגדול, ואז את פונה אליו, ואת אומרת לו, דן דן, בא לך רגע לגשת אל התינוקת, שהיא תכיר אותך, בכל אופן, אחיין שלה, והוא לא יענה, והוא גם ילך, אז לא קרה שום דבר, כשתרצה תבוא. אני רוצה שתגיבי, בדיוק, להגיב להתנהגות שלו, לא להגיב למה שעובר לנו בראש. כי מה עובר לנו בראש? איזה לא מנומס הוא, או פעם הילד סובל, כמה זה לא נעים לעשות, אני רוצה שהם יהיו חברים, זה מה שעובר לי בראש. לזרוק את זה לפח, מתנהגים בפשטות להתנהגות, נותנים לו להבין, ולא מייצרים את מה שאמרתי קודם, שהוא רווח. הוא רווח פסיכולוגי של עצם זה שהוא מתעלם, הוא מקבל המון תשומת לב. שמת לב?
כן, זה. נכון.
ואז על ההתעלמות עלולה להיות המשך ישיר של זה דווקא. ואז הוא מייצר, ואז הוא ממשיך להתעלם, כי זאת הדרך היחידה בתחושה שלו, שהוא מקבל ממני עכשיו תשומת לב. את זה אני לא רוצה לייצר. לכן אני לא...
אומרת...
כן, מיכל.
אז זאת אומרת שאם הזמן הוא... פשוט
שיקיר
אותה לאט לאט.
כן, בטח, חכי, או תינוקת היא. זה כמו זה כמו שמביאים תינוק כזה הביתה, תראי עצמך שאתה אחותו נגיד או משהו כזה, ואז ההורים רוצים לפצות והכל, אז אומרים לו, זאת אחות קטנה, ותוכל לשחק איתה, ואז הוא זורק עליה את הכדור על הראש, והיא לא מחזירה לו, כי הוא יוכל לשחק איתה אולי עוד שנתיים רק. אבל זאת אומרת, לא להגיד סתם דברים. זה פה, זה אחר, זה מוזר, זה חדש, זה מטלטל את מקומו בתור הילד הקטן, והוא כועס, והוא לא רוצה להגיב, והוא גם כועס עלייך, והוא גם עוד לא רוצה להתחבר לתינוקת. אוף, אוף, התינוקת הזאת, לא רוצה אותה. ולהניח, לתת לה זמן, היא קטנה, יום אחד היא תחייך אליה, ואז הוא ימאס. ואז, כן, בקטנה, זאת אומרת, לא נשים אותו לתת יחס או קשר, זה יקרה כשהוא ירצה. דווקא כשנניח לו, והוא יישב שם, את פונה אליו ומחייכת אליו, והוא לא עונה, ואת ממשיכה בדרכייך, או את אומרת לו, בוא תיקח את הקטנה, תראה איזה מתוקה היא, התחילה לחייך, אולי תחייך אליך, והוא עושה עם הכתפיים והוא הולך, אז אני אומרת לו, כשתרצה תבוא. ובזה זה נגמר. את מבינה?
כן,
זאת הדרך, מיכל, מצד אחד כאילו להניח לו, מצד שני לא לעשות מזה עניין, לתת לזמן לעשות את שלו, כשאנחנו לא מייצרים מהסיפור הזה, מההימנעות שלו נקרא לזה, שאנחנו לא עושים איזה סיפור גדול של שיחות, אתה יודע, ההורים שלו אומרים לו, עוד מעט מיכל תבוא והיא תבוא עם התינוקת, זה לא יפה שאתה מתעלם ממנה, היא דודה נורא טובה, את מבינה מה אנחנו עושים?
כן.
גדול, גדול, גדול. לא לעשות את זה יותר.
גם להגיד להם לשחרר את זה.
בטח, בטח. עוד מעט השיחה תהיה פה באתר שלנו, תיכנסי ל-103FM, תראי את השיחה, תני להם לשמוע. כן.
לגמרי.
בטח. אוקיי.
טוב, תודה, מיכל.
בבקשה, תהני מהקטנה. כל טוב. כל טוב. ביי ביי. מאירה, יש לי זמן עכשיו, יש לי פה שאלה מאוד מאוד מעניינת, וגם דיברתי על זה מעניין לפני כן, בואו אני אשתף אתכם. היי מיכל, ב-16 השנים שאני אימא, אפשרתי תמיד לילדיי לא ללכת לבית ספר כשהם חפצו בכך. הם מכוננים, הם כנראה גם לא ניצלו את זה יותר מדי, לכם אני אומרת. בזמן האחרון, בת ה-14, עכשיו האימא לא כתבה, אבל אני מניחה שהיא בחטא או אפילו בטט, מסננת את המערכת כראות עיניה, והיא מתאה. כי מצד אחד, היא סופר אחראית, היא מצטיילת בהכל, היא מנהלת את הזמן שלה בבית בצורה אחראית, מתאמנת בנגינה, לומדת, יש לה אחרי צהריים עם עמוסים. מצד שני, אני בעצם מבולבלת, כי הנוסחה של קמים בבוקר והולכים לבית הספר נשברה. עכשיו, ואני גם לא נגד זה, הרי הייתי מאפשרת. עכשיו אני בדילמה מול עצמי, האם קמים והולכים? או באמת זה בסדר שיקול הדעת שלה? בהתחשב גם שהמורים גם עצמם נהדרים וגם כל מיני דברים אחרים קורים בבית הספר, וגם האמא מציינת שחברתית היא אחלה והיא בתנועת נוער והיא מוקפת חברים. מה שיש לנו פה זאת נערה מאוד חכמה שמבינה שהלימודים חשובים ולכן היא לומדת והיא במבחנים והיא מצליחה, אוקיי? היא גם מאוד עסוקה והיא פעילה והיא מעשירה את עצמה ויש לה חברים, והיא מבינה שהיא יכולה לא ללכת לבית ספר. כי מה שקורה בבית הספר, כנראה במיוחד בימים מסוימים, בתחושה שלה, לא תורם לה ולא מקדם אותה. מה שבעצם עשתה, היא בונה לעצמה לוחות זמנים על פי המוטיבציה שלה. היא לא תחדל ללכת לבית ספר, היא רוצה בגרויות ותארים ואת כל הדברים האלה, היא תעשה את זה. אבל היא תעשה את זה, שוב, על פי המסננת שלה, של מה נחוץ לה, מה נדרש, באיזה מקצוע נעים לה יותר, איזה מקצוע היא כבר מזמן עברה את מה שמלמדים בבית הספר, ולכן היא יכולה גם להימנע ולהיעדר. עכשיו, לך אני רוצה רגע להגיד, בת 14, אי אפשר להכריח ללכת לבית ספר, ואי אפשר להוציא מהמיטה בכוח. זה לא גיל 3, זה לא גיל 4, גם לא עובדים פה כל מיני סוגים של איומים וסנקציות שאפשר לעשות על גיל 8, 9, אפילו 10. במיוחד שיש לנו בת 14, שעושה את זה מושכל וחכם. אז קודם כל באמת להבין, את יכולה לא להסכים, אבל כמו שאני מבינה, אין לך דרך לגרום לה לעשות. את יכולה כן לבוא ולעשות לה רגשי, תקשיבי, אני חוששת, זה לא מכבד את המורים, אחר כך יהיו לך המון מינוסים, אולי זה גם יפגע לך בציון, אפשר להגיד מה שאפשר להגיד, אוקיי? יש מה להגיד, אני לא יודעת אם זה יניע אותה, לקום בבוקר וללכת לבית הספר. והדילמה שלך היא אמיתית, כי היא ערכית. יש איזשהו דבר כזה שנקרא, קמים והולכים לבית הספר, יש בזה משהו של אחריות, משהו של מסגרת, משהו של רצינות, משהו של שלב על שלב על שלב, כיתה ת', כיתה י', כיתה י' א', דברים כאלה, וזה בעצם נשבר. העניין הוא שזה נשבר ואין איזה מחיר מבחינת הילדה, ולכן הדילמה שלך. אני חושבת שמה שאפשר לעשות פה, וזה משהו שהוא דרך אגב עושים אותו המון עם מתבגרים, להמשיך לעמוד, להיות לגמרי סגורה על הערכים שלך, ולהמשיך לעמוד עליהם, גם בידיעה שהילדה לא עושה את זה. לא, אוקיי? למשל, זה, אני אמר, יוצא לי להגיד לכם כמה פעמים שאני מדברת אפילו על, על מתבגרים. תמשיכו לריב איתם על זה שמאחרים. הם מבטיחים שהם יחזרו באחד והם יגיעו באחד ועשרים. תמשיכו לריב, זה מאוחר, אני דואגת, אני בלחץ, אני זה. כשאתם יודעים שגם בפעם הבאה, בבילוי הבא, הם יחזרו באחד ורבע ולא בחמישה לאחד ולא באחד. למה? כי כל זמן שאתם מתעקשים ודורשים ומצפים, אתם בעצם מראים לילדים אכפתיות. ילד שאומרים לו, אתה יודע מה, עזוב, עזוב, אתה יודעת מה, בסדר, אז ויאללה, תעשי מה שאת רוצה. מבחינתם ויתרתי. עכשיו, הם לא כל כך עושים הבחנה בין ויתרתי על הדבר, זה יותר מרגיש הרבה פעמים כמו ויתרתי עליהם. לכן אני גם אומרת לא לוותר, גם בידיעה שאתם יודעים שזה לא יקרה בדיוק כמו שאתם רוצים. לכן, לדעתי, המסר במקרה הזה, ולהגיד לנערה הזו, תקשיבי, אני מאוד לא אוהבת את זה. בעיניי זה משדר חוסר כבוד למורים, וחוסר כבוד למורים, לא חשוב באיזה רמה המורה, ואם יש לו תואר או לא, ואם יש לו טעויות כתיב או לא. זה כרגע המורה, בתפקידו ההיררכי, במסגרת הזו על הילדה. וזה, ולמורה הזה יש תחושת ערך. וברגע שילדים לא מגיעים, זה פוגע. זה מעליב, זה לא יפה. ולכן, את מעבירה את המסר שלך, אני חושבת שההיעדרות שלך רבה מדי, גדולה מדי, היא מעבירה זלזול במסגרת, זלזול במורים שאת לא מגיעה אליהם, אני חושבת שזה פוגע וזה מעליב, אני חוששת שמה זה יחזור אלייך כבומרנג, אני מבינה מאיפה הסינון הזה שלך, אבל אני חושבת שאת מגזימה, ואני מבקשת ממך לא להיעדר כל כך הרבה כמו שאת כמו עכשיו. זה מה שנראה לי, זה מה שאני חושבת נכון לעשות. ומאותו רגע, היא תעשה מה שהיא רוצה. אולי תתחשב בדברייך, אולי לא תתחשב בדברייך, אולי תגיד, אם את לא מבינה, שום דבר, זה לא פוגע, אף אחד לא מגיע, אני לא פוגעת בעצמי, הכל יהיה ממש בסדר, ציונים שלי מהממים, וגם אם היא תוריד לי 5 נקודות, כי נהדרתי, הכל, יכול להיות, יהיה לה מענה לכל הדברים האלה. תקשיבי, תנדדי בראש, תגידי, אני שומעת אותך, ואני מבינה אותך, ואני חושבת שאת נערה מהממת, מהממת. ועדיין אני חושבת שאת טועה בזה שאת נהדרת כל כך הרבה מבית הספר. זה מה שאני חושבת שצריך לעשות פה. יהיה מעניין מה את חושבת בעניין הזה, את מוזמנת לשלוח ב-054-70-103-70 איזשהו טקסט שמאירה תכף תראה, יהיה מאוד מעניין לשמוע מה את חושבת על הרעיון הזה שלי. גם אתם מעניין מה אתם חושבים, יאללה תכתבו פה בפייסבוק. בני, יש לי אפשרות לראות מה אנשים כותבים פה בפייסבוק? כי יש לי מסך מול העיניים, אז אני מתייעצת עם מי שאחראי על השידור, נראה. אוקיי, ויש לי פה שיחת טלפון. שלום.
שלום.
שלום וברכה.
קודם כל רציתי להגיד תודה על התוכנית. מדהים מדהים.
תודה.
אני לומדת ממך הרבה.
תודה רבה, תודה.
קוראים לי צופנת, יש לנו 3 ילדים, בני 13, 10 ו-8, ויש לנו כלב בן 13 גם, שהוא איתנו 12 שנים, והוא כבר נהיה נחם יום ליום, ובקרוב נצטרך להרדים אותו.
כן.
עכשיו רציתי לשאול 2 שאלות. אחד, אם כדאי להביא כלב לפני שמרדימים אותו? כדי להקל על הפרידה, או דווקא להפך, לתתם לאבד את הפרידה, גם לא להזניח אותו ולהתלהב מהכלב החדש, וככה פחות להתייחס אליו בימיו האחרונים. ושאלה שנייה, בתהליך ההרדמה, אם לספר, אם לא לספר, ואם לא מספרים, אז איך הם ייפרדו ממנו, איך הכי וואו. נכון לבצע את התהליך?
אז תקשיבי, אני אשתף אותך רגע במשהו שהיה לי. אני לפני 20 שנה הרדמתי את הכלבה שלנו, שהייתה איתנו למעלה מ-12 שנים. לקחנו אותה מצער בעלי חיים, בדיוק הבוקר דיברתי עליה עם שכנה. לקחנו אותה מצער בעלי חיים, מישהו גם כנראה התעלל בה לפני כן. הייתה איתנו, איזה כלבה מדהימה, יש לי תמונה ענקית שלה על המקרר, התינוקת של המשפחה. ואני בסוף הרדמתי אותה, כי כבר היה לה קטרקט והייתה לה אי ספיקת כליות, והילדים כבר יצאו מהבית, הילדים היו גדולים, יצאו מהבית, והיא נשארה המון לבד, אז היא הייתה גם משתינה על עצמה, נורא, באמת.
כן.
ולא אמרתי, לא הצלחתי להגיד, החלטתי, יום אחד אמרתי, זה ככה, דיברתי על זה, חשבתי על זה, ויום אחד אמרתי, די, זה יקרה, וזה יקרה היום, אי אפשר יותר, הכלבה סובלת, די, מסכנה, אי אפשר יותר. ולקחתי אותה, ולא עדכנתי, את אחד הילדים שלי, שהיה אז בצבא, ולא הייתה לי דרך להגיע אליו, לא היו אז טלפונים ניידים וכאלה. והוא מאוד כעס עליי אחר כך, ובצדק. הוא נורא אהב אותה. אז מפה גם באה התשובה שלי, וגם מתוך להבין ולהגיד, אחד, לא מביאים כלב אחר לפני, כי לא עושים תחליף. הכלבה הזאת, הכלב הזה הולך והוא מת, בואי נתאבל עליו, בואי נזכור אותו. אחר כך בשביל להתנחם, או כשנרצה, או כשיעבור זמן, וילדים שוכחים, וזה נהדר שילדים שוכחים, מביאים כלב גור אחר, או הולכים יותר טוב לאיזה מקלט או לצער בעלי חיים, ומביאים כלב אחר. זה סיפור, כל אחד בפני עצמו. אני לא מחפשת להקל עליהם, ואם אני רוצה לאבד את זה, ואני כן בעד לאבד את זה, אז בואו ניתן להם להתאבל. מבינה? כי אם אני מביאה להם כבר גור אחר במקום, הם לא יהיו, כן, בואו ניתן להם להתאבל. יש פה משהו שאני כן רוצה שיהיה מעובד מבחינה רגשית. וגם כבוד לכלב. אוקיי? אני חושבת שלא מביאים כלב לפני, זה הכלב שלנו, ניפרד ממנו, ועכשיו אם חסר לנו ואנחנו רוצים עוד איזה משהו כזה, יאללה, בואו נלך ונביא כלב אחר. ובדרך כלל גם זה לוקח קצת זמן, לא יומיים אחרי, זה אחד. שתיים, קודם כל, אני רוצה להגיד לך, אני הייתי בהרדמה, והווטרינרית הסכימה שאני אכנס. ואני ראיתי את הכלבה מתה. וזה היה מאוד קשה. אז קודם כל לא לקחת את הילדים.
כן, זה ברור.
כי זה פשוט לראות אותה מוציאה ממש פיזית, את נשמתה האחרונה, זה היה לי, בכיתי ברמות. לחזור הביתה עם הרצועה, בלי הכלבה בקצה, זה היה, זה קשה. בכל אופן, אז כן לספר, שמרדימים אותה, ומתוך שינה, היא תמות, הוא ימות. הוא חולה, הגוף שלו כבר מאוד מאוד עייף, אז מרדימים אותו, וההרדמה הזאת תהיה מאוד עמוקה, מאוד כבדה, מזה הכלב גם ימות. עכשיו, הגדולים קצת יותר יבינו מהבן 8, אוקיי? ואם הם יגידו, הם יארגו אותה, תגידי, ממש לא. ממש לא, זה לא נקרא הרג. זה הרדמה מתוך רחמים, מתוך אהבה. כן צריך להגיד להם מראש. אני שואלת את עצמי, אני שואלת את עצמי אם להגיד לכל אחד לחוד או לשלושתם ביחד, כי לכל אחד יהיו שאלה ברמות אחרות. את מכירה את הילדים שלך, האם בין 13 לבין 8 למשל יש הבדל מאוד גדול, ו-13 ישאל שאלות שמתאימות לגיל, ובואו נגיד אני עוד לא רוצה לקחת את הבן 8 לשם, מבינה? תחשבי על זה צופנת. מה כל אחד, כשאני הולכת לספר את זה לילדים, מה כל אחד יגיד? אז קודם כל, לא אומרים להם את זה שבועיים קודם, אומרים להם את זה איזה יומיים קודם, אבא ואני החלטנו, ואם הם יגידו, אבל גם אנחנו רוצים להחליט, זה הגט, זה הכלב שלנו, אז תגידי, בכל אופן זאת החלטה של מבוגרים. זאת החלטה של מבוגרים, אנחנו מבינים את הסבל, ואנחנו גם מכירים את התהליך הזה, ואנחנו נלך לווטרינרית או משהו כזה, וזה מה שהם יעשו. צריכים לתכנן את זה, צריך להגיד, צריכים להיות מאוד ישירים, לא למרוח את הילדים, ואם הם יכעסו עליכם, כי הרגתם את הכלב, גם להבין את הרגשות הזה, רק לא להסכים למילה פיזית, לא להסכים למילה הזאת. לא סתם אנחנו קוראים לזה להרדים, למרות שאנחנו הורגים את הכלב, אבל לא, לא, זה קונוטציה אחרת בליבם של הילדים.
כן.
מבינה?
כן, הבנתי.
עכשיו, תהליך ההרדמה, תהליך ההרדמה, זאת אומרת, אם הם ישאלו מה היה, מה זה אומר, הווטרינרית תזריק לחומר הרדמה, והכלב ירדם, והשינה שלו תהיה יותר ויותר 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 עמוקה, ומאוד עמוקה, והוא לא ינשום, בגלל הזריקה, כן, בגלל הזריקה. הכוונה היא שהוא ימות רגוע בתוך שינה, כי הכלב סובל. וצער בעלי חיים זה בדיוק זה. אנחנו אחראים על הכלב, אוקיי? אנחנו אחראים על, על הטוב שלה, על האוכל שלו, על האהבה שהוא יקבל, וגם על זה שהוא לא יסבול. מה את אומרת, סופנת? איך זה נשמע לך?
כן, זה נשמע לי טוב, זה יהיה מאוד קשה.
מאוד.
הקטנה בת 8 מאוד מחוברת אליו, מאוד...
כן.
כל הידרדרות שלו היא יושבת ומחבקת אותו ובוכה, ומאוד קשה לה.
חמודונת. ואז תגידי לה, אז תגידי לה, כי היא בת 8, תגידי לה, נכון, את נורא עצובה, קשה, תשתמשי במילה קשה לך, נכון, את מאוד עצובה וקשה לך, והיא תבכה נורא נורא, ואז תגידי לה, את יודעת שגם הוא סובל, מאמי? הגוף שלו חלש, הוא לא רואה טוב, הוא לא שומע, הוא בקושי הולך. את מבינה שהוא סובל, מתוקה שלי. ואת מבינה שאנחנו החזקים, את והאחים שלך ואבא ואני, ואנחנו יכולים להקל עליו, וזה התפקיד שלנו. בגלל זה, אני לא רוצה לראות אותו יותר סובל. בגלל זה אנחנו נרדים אותו. שילך לישון ויעלה לגן עדן של הכלבים. ופה בעצם, את לראשונה מעבירה לאחריות. ואולי לראשונה, היא מבינה את הכאב שלה, אבל גם רואה את הכאב של מישהו אחר. והנה לך צמיחה. אין מה לעשות. ככה זה החיים. מבינה סופנת?
כן.
אני הייתי עושה את זה. אני הייתי עושה את זה כדי שהיא תמצא אצלה בלב מקום לא רק לחשוב על עצמה, אלא גם על הכלב. כי זה המקום, בגלל זה אנחנו מרדימים אותו. כי אנחנו חושבים כן. על הכלב, ולא עלינו. אז גם זה. תתכנני בדיוק מה את אומרת, אולי תדברי עם הגדולים לחוד ואז עם הקטנה לחוד, כי עם הקטנה תכניסי גם את השיח, מה שאמרתי לך עכשיו. ותגידי לה, נתלפן לווטרינרית, ואנחנו נקבע, ואז אני חושבת שבאותו יום, תתקסיצה, גם תתייצי עם הווטרינר, או מה, באותו יום צריכים להגיד לה, תיפרדו מהכלב, כי היום אנחנו הולכים להרדים אותו, היום אני כבר לא אחזור איתו הביתה. כן, כן, זה עצוב, 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 כן. עכשיו, ואז את תצטרכי להתמודד עם האבל של הקטנה. גם אולי של הגדולים, הם, הם, הם קצת יותר יחזיקו את עצמם, אבל זה נורא עצוב דרך אגב. אז, אבל, צריכים להתמודד עם, עם האבל הזה. מי שאין לו כלב, ושומע עכשיו את השיחה הזאת, לא מבין שזה התינוק של הבית. פשוט לא מבין. לא מבין למה אני מדברת על זה כל כך ברצינות, על ילדה בת 8 שהיא באבל מכלב. ככה זה עובד. ככה זה עובד. יחד עם המון אהבה ותחושת אחריות ו, ומישהו שמעניק אהבה אינסופית, אין קץ. כן, בגלל זה, בגלל זה הרגשות האלה. מה את אומרת, סופנת? את מסודרת? את מסודר כן. לך?
כן.
זהו, ואז, ואז כן להגיד להם באותו יום, תיפרדו, ואני שואל את עצמי אם לשלוח אותם לבית ספר, כי ללמוד היא לא תוכל, אין, תשלחי אותם, שמרי על שגרה. רק למורה תגידי שאם את שמה לב או משהו כזה, אז רק שתביני למה. זה לא צריך יותר מדי רחמים ויותר מדי לעשות מזה, בואו ניתן לה גם להתגבר לקטנה, אוקיי? שתמצא בתוכה את הכוחות להתגבר. זה נורא 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 עצוב, נכון. אבל שוב אני מבקש ממך לחשוב על הכלב. ואנחנו שחררנו אותו מהכאבים שלו ומהסבל שלו. וזה מה שאנשים שאוהבים עושים לבעלי החיים שלהם. כן, ואנחנו יכולות לפתוח פה, ואנחנו יכולות לפתוח פה דיון, למה אנשים שאוהבים לא עושים את זה גם לאנשים אחרים שהם אוהבים, אבל זה כבר דיון אחר. צריך לנסוע, צריך לנסוע לחוץ לארץ בשביל זה. זהו.
בסדר גמור.
וכל, כל טוב, כל טוב. בבקשה,
תודה רבה.
בבקשה, ביי ביי.
להתראות.
וואי, זה עצוב, אבל אני הולכת לרגע ומוציאה אתכם לכמה דקות של פרסומות. אתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, ונה לשלוח הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70. שבתי אליכם, אוקיי, אני רואה את עצמי פה בפייסבוק, רגע, הצווארון שלי גדול, הכל ממש בסדר. יאללה, שיחת טלפון. שלום.
שלום.
וברכה.
היי, יש לי שני ילדים,
בני, אחד בן 6, אחד בן 4. ולרוב הם כל הזמן נוגעים אחד בשני, כל הזמן רבים אחד עם השני.
רגע, נוגעים מה?
נוגעים חיבוקים, חיבוקים.
נוגעים, פליקים, פליקים.
לא, הם לא, הם לא, הם לא מרביצים. זה כמו חיבה כזאת, אבל מוגזמת. אחד מחבק את השני, אחד רץ אחרי השני, הם נופלים. וזה הכל בהקצנה. וכשהם נכנסים לזה, אני לא מצליחה לעצור אותם.
אוקיי. מה יקרה, למשל, אם נגיד את במקלחת או את בשירותים, ואת יושבת שם ומצטערת הרבה זמן, והם מתחילים להתחבק ולרוץ אחד השני, ואת לא שם, ואת לא שם, מה יקרה?
הם ייפצעו, הם ייפצעו. לא פעם זה היה, בגלל שאחד תופס את השני, אז עם הציפורניים יש שריטות, והם נופלים אחד על השני, והשיניים.
רגע, ואז, רגע, ואז בעצם הם נופלים אחד על השני, ואחד נושך את השני גם?
הם לא, לא, השיניים, הכוונה היא שהם נופלים על השיניים, ואז יש דם בפה, וכאילו זה נורא מקצן.
תגידי, כשהם הולכים לחברים, הם עושים את זה גם כן?
לא, לא.
בקיצור, הם עושים את זה כשאת שם.
כנראה.
בדרך כלל זה אנחנו, את יודעת, אנחנו הקהל. סליחה, אנחנו הקהל. תראי, כשיש משהו שאת רוצה להפסיק אותו, את פשוט צריכה להפסיק אותו. ואני אגיד לך בדיוק איך לעשות את זה. ודרך אגב, אם תיכנסי לאתר שלי, תכתבי בגוגל, מיכל דליות איתכם בבית, את רואה שם את האתר, יש שם המון מאמרים פתוחים, יש שם גם על מריבות אחים, ויש שם גם איזושהי לומדה, שעשיתי על מריבות אחים. אבל אני אתן לך את התמצית של הדבר הזה.
אוקיי.
הם יודעים גם לא לעשות את זה. הם עושים את זה בעיקר בנוכחותך, כי את מתערבת. עכשיו, את מתערבת בצדק, אני מבינה אותך. את מתערבת כי די, תפסיקו, זה מסוכן, אני לא מרשה, אני לא מרשה. אתה לפה, אתה לפה.
בדיוק, אבל זה, אבל זה, די, זה עובד.
ברור, ברור, אבל זה גם לא עובד. כי גם אם הפסקת והם הלכו, הם יושבים ורואים טלוויזיה, אז הם רבים על משהו, אז הוא מתחיל לחבק אותו והוא יושב עליו.
בדיוק, הוא קופץ עליו,
אז תיתן לו. אז הוא דופק לו, אז אני אקח את השלט. בדיוק. זה בדיוק התמצית או איך שנראית מריבת אחים. וזו מריבה שנועדה למשוך אותך פנימה. הם בעצם באופן לא מודע, גם לא במזיד, אבל באופן לא מודע, משתפים ביניהם פעולה כדי לגרור אותך פנימה. לא חשוב איפה שהיית, אף אחד לא אמר אימא, ואת הגעת. קודם כל להבין את הדבר הזה.
כן, אוקיי? אני לא רוצה שהם יפצו, כי
ברור,
זה יכול, זה
ברור, ברור. לכן צריך להיות פה משהו אחר. והמשהו אחר צריך להיראות כך. את לוקחת את שני הבנים, מתישהו היום, ברגע של שקט. אם למשל הם יושבים ואוכלים, והם רחוקים אחד מהשני, ואת יודעת שהם לא יבעטו אחד בשני, זה הזמן. אם למשל הם באוטו והם חגורים, והם לא הולכים מכות, זה הזמן. אם בזה רגע של שקט, מבינה? ברגע okay. שאת, נאמר, שניהם במיטות שלהם, אולי את מצליחה כבר להרדים, את יושבת רק רגע באמצע, מסתכלת על שניהם, ואומרת להם, ברגע של שקט, ואומרת להם כך, ילדים, בנים, אתם נורא אוהבים להריב, לא, אתם אוהבים לרוץ, להתחבק, לדחוף אחד את השני, להיות ביחד, מאוד אוהבים את זה. ואותי זה נורא מלחיץ, ואני נורא דואגת. מכיוון שאתם נופלים ומקבלים מכה בראש, והיה פעם דם בשיניים, והיה פעם דם מהאף, אני נורא דואגת ונורא בלחץ. נכון? קודם כל, שימי לב מה סיפרתי. יש לזה מסגרת, עבר ועתיד. למונולוג הזה שלך. בעבר את אומרת, זה מה שהיה עד היום. אתם אוהבים לרוץ, אתם אוהבים, אתם מתחבקים, אתם זה, ואתם נופלים, ואתם נפצעים, ואני נורא בלחץ. ההווה אומר, אני לא אוהבת את זה. אני לא אוהבת את זה, ואני בלחץ, ואני באה, ואני גוערת בכם, ואני רצה אחריכם, וזה גם לא עוזר. ועכשיו בא החלק של העתיד. ולכן מהיום, שמת לב מה אני עושה פה?
כן.
ולכן מהיום, ברגע שאני רואה שאתם מתחילים, אני לא אדבר, אני לא אגיד, אני לא אעיר, אני לא אכעס על אף אחד, אני לא צריכה, אני כבר אומרת את זה כל כך הרבה זמן, אתם שני בנים כל כך חכמים, אני לא צריכה לחזור על זה שוב. רק מה שאני כן אעשה, זה באותו רגע. מפרידה ביניכם. עכשיו, זה מה שאמרת, זה הכל. חייכת, הלכת. לא תספיקי להגיע לדלת, והם יריבו.
נכון.
ברור. ולמה? כי הם בודקים. כי תפקידם של ילדים לבדוק. ומה שהם רוצים לראות זה עם פיך וליבך שווים. הם רוצים לראות האם את עושה מה שאת אומרת שתעשי. ולכן באותו רגע, את מסתובבת, את אפילו, ואת לא גוערת. קודם כל, אין מה לגאור, יקירה. לא רק שאין מה לגאור, זה לא עובד. מה שלא עובד, זורקים לפח. לא רק זה, תביני, מבחינה פסיכולוגית, את כל פעם שאת ממשיכה להגיב אותו דבר, את מזינה את הפעם הבאה. כי זה מה שהם רוצים. את בעצם נופלת בפח שהם קוראים לך. ולכן, את הולכת לשנות התנהגות. לא מהירה, לא כועסת, לא גוערת, לא כלום. מפרידה. למה מפרידה? כי אני לא אוהבת את זה. כי זה לא נעים לי. עכשיו, ההפרדה קשה. קשה. אני רואה מול עיניי, אני זוכרת שאימא אחת שפעם הפרידה הילדים בני 14 ו-15, ממש נכנסה באמצע והם עושים עם הידיים ככה, תת מעבר לגוף שלה ומנסים להפליק אחד לשני. באמצע. כן. זה מה שאומר מפרידה. את תופסת ומרחיקה. עכשיו, זה קשה, אבל זה עוד...
זה מאוד קשה, כי ניסיתי לא פעם להפריד, והם פשוט ממשיכים,
אני יודעת, אז את צריכה, זה יהיה, את תצטרכי להשתמש בכוח של הידיים שלך, בלי להיות כוחנית. כוחנית זה אומר, די, נמאסתם, לכו מפה, אי אפשר עם זה, זה כוחנית, זה אני לא רוצה שיהיה. אבל את כן משתמשת בכוח של הידיים. זה בדיוק כמו שילד רץ לכביש, את לא משתמשת בכוח של הידיים שלך, תופצת אותו ומרזיקה אותו, ברור. או ילד שלא רוצה להיות חגור באוטו, את לא דוחפת לו את הבטן וחוגרת אותו, משתמשת בכוח של הידיים שלך, או ילד שרץ לחשמל, או לא יודעת מה, ילד שרץ למישהו שאת יודעת שתכף הולך לנשוך אותו, את לא מושכת את הילד הזה אחורנית. אנחנו משתמשות בכוח של הידיים שלנו בהמון מצבים, וגם במקרה הזה. אני לא רוצה אותך כועסת, אבל אני רוצה אותך מרחיקה, ומרחיקה אותם ככה, שפיזית את מושכת, או ביד, או בחוץ, את מרחיקה אותם. ואת אומרת, אני לא מסכימה, אני לא אוהבת.
אז אני יכולה להרחיק, נניח...
לא, רגע, ואז, רגע, לא, זה לוקח זמן. ואז הם יגידו, אבל אומר, אבל אוהב זה, והם יתלוננו. אבל הוא משך לי, אבל הוא נגע לי, אבל הוא דחף אותי, אבל... נכון הם יגידו?
הם יקומו, הם נניח, אני אצים אחד לספה ואחד אני אצים לידי, אז הם יקומו, הם ימשיכו.
נכון, בסדר. ואז, ברגע שהם יקומו, תגידי, אני הולכת לחינוך את ערב, מי רוצה להצטרף אליי? מי רוצה היום לקשקש את הביצים? שניהם ירוצו. ואז את אומרת, אני מוכנה, אבל אחד ממיני, אחד משמאלי. אתה עם הסכין וחותך את המלפונים, הוא כבר יכול, הוא בן שש, אתה תורף את הביצים. זאת אומרת, שימי לב, הם יעשו את זה כל הזמן, הם לא יפסיקו, יקירה. הם לא יפסיקו, כי הם כבר עושים את זה שנה וחצי.
נכון.
רק אם את עשי אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אני אדבר ככה עד מחר, שבועיים, אז הכמות של זה תפחת מאוד, והעוצמה של זה תפחת מאוד. את לא מדברת, את לא גוערת, את לא מבררת, את לא אומרת מי התחיל, לא מעניין אותי מה קרה, אני לא אוהבת את זה, אני מפרידה. אני לא אוהבת את זה, זה מפחיד אותי, אני מפרידה. לא, אני בלחץ, אני בלחץ, אני מפרידה. את אפילו לא מדברת עליהם, את מדברת עלייך. את מפרידה בגללך, כי לך זה לא נעים ואת לא אוהבת את זה וזה נורא מדאיג אותך. זו הסיבה להמשיך לעשות את זה. זה ממש קשה. אם הם היו יותר גדולים, אם הם היו בני 9 ו-12, הייתי אומרת לך לצאת מהבית. אבל אסור להשאיר בגילאים האלה לבד בבית. עכשיו, אם למשל את יודעת, בואי נגיד שיש להם אח גדול, שהם מכבדים אותו ומקבלים את סמכותו ומפחדים ממנו קצת, ויש להם אבא שאבא שלהם אומר דודוק זה כמו שזה, ואז נהיה שם שקט. אם את יודעת שזה ככה וזה קורה כשאבא שלהם בבית, צאי מהבית, ואז אבא שלהם ייתן להם שאגה אחת ויהיה שם שקט, ואז הילדים ילמדו שכל פעם שמרבים את יוצאת מהבית, אחרי שאת אמרת אני לא מתערבת, אני לא רוצה, אני גם לא רוצה לגעור לכם, לא רוצה לגעור עליכם, לא רוצה לחוס עליכם. שמה לב מה אני עושה פה? אני בעצם מחריגה אותך מהמריבה הזאת.
כן.
כי הם עושים את זה כדי למשוך אותך פנימה. וזה טבעי, והם ילדים קטנים, והם עושים את זה לא במודע, והם עושים את זה לא במזיד, אני אומרת את זה כל יום שישי, 4 פעמים במשך השעתיים האלה. אתם חייבים להבין על מה יושבות התנהגויות של ילדים. גם גדולים, גם מבוגרים. אנחנו יודעים מצוין מאיזה שכנה לעבור למדרכה השנייה, ובאיזה שכנה לגשת אליה ולהגיד לה, שלום, מה שלומך? איך היה? מה קורה? כי אנחנו לומדים מתוך ניסיון, ואנחנו לומדים מתוך התגובות של האחר. וזה גם מה שהם לומדים, מתוך התגובות שלך. ולכן השינוי תמיד יקרה, כשאנחנו נתחיל להגיב אחרת. מבינה את הקטע?
כן, הבנתי.
זה, זה, זה מה ש... זה קשה, זה קשה. אבל זאת הדרך היחידה. אי אפשר... או, שמי, עוד דרך זה לראות כן. את זה, וללכת למטבח לעשות כוס קפה. ואז, אחרי שאת מודיעה להם מראש, אני לא מתערבת יותר, בלב הכי זה לא עוזר, אתם תמיד בסוף מגיעים לחיבוקים, וזה, זה, אני מצטערת, אבל אני, כל מה שניסיתי לא עובד. ואז ברגע שהם מתחילים, הם מסתכלים עלייך לראות אם את באה, את הולכת ואת הולכת מכינה כוס קפה, לכי, אני לא יודעת מה, תגמרי את המצגת לעבודה, תעשי מה שאת צריכה לעשות, תבדי מול המחשב, משהו. ואז יש סיכוי שהריב יהיה מאוד מאוד גדול. ואז מישהו ייפול, מישהו יקבל מכה, ירד לו דם בשיניים, הוא יבוא אלייך והוא יגיד, הוא אמר לי, הוא לקח לי, הוא דחף אותי, את רואה, יש לי דם, יש לי דם. תגידי לו, מאמי, אני מזכירה לך שאמרתי שאני לא מתערבת. כי בלב אחרי שאני מתערבת זה לא עוזר. בוא נשטוף קצת את הדם, בוא נעשה כוס, נעשה לך כוס שתייה וזהו וזהו. זו גם דרך. אבל זה דרך שאפשרית אם אני לא פוחדת שהם יארגו אחד את השני. אם אני אמא במקום של איזשהו סוג של פחד, את לא תצליחי לא להתערב.
כי הם ממש נכבדים, אני ניסיתי את ה... לא להתערב.
כן.
הם ממש נכבדים.
אז זאת הדרך. אז הדרך היא להפריד, וזה ממש קשה, וזה להשתמש בכוח הפיזי של הידיים שלך, שפיזית מרחיק אותם זה מזה, ואת מחזיקה אותם, ואת אומרת, אני לא מתערבת, אני לא מבררת, אני רק מפסיקה את החיבוקים ואת המריבה הזאת. זהו. זה מה יש לעשות. בהצלחה, תתקשרי לנו עוד שבועיים, שלושה, ספרי למהירה, ספרי מה היה.
בסדר גמור.
תודה.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. ואני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
שלום.
היי.
אהלן. תודה לך על כל המילים הטובות שאת נותנת לכולם.
תודה, תודה, בכיף.
כן, אז יש לי, אני אציג את זה כשתי בעיות, שתי ילדים שונים. אחד, מה את עושה עם ילד שיש לו בעיית אלימות? ילד בן 11 או ילדה בת 11, איך את שמה להם גבולות? כי...
מה זה בעיית אלימות?
נגיד, הוא הולך לבית ספר, הוא הולך לבית ספר, ומתוך שובבות יתר, איך קוראים לזה ADHD, אוקיי? הוא יכול להוריד לילד, לתת לו, להגיד לו, לתת לו מכה לשולחן עם ילד עם ראש, להוריד לילד את הראש, לתת לו מכה לשולחן, לדחוף ילד, לדקור ילד עם, עם, עם עיפרון, כאילו בטעות, את יודעת.
כן.
כזה שיותר עובד עם הידיים מאשר עם הראש.
אז אוקיי.
איך את שמה לו גבולות?
אי אפשר לשים לו גבולות. תקשיב, אי אפשר. גבול, אני קודם רוצה לחדד לך משהו. גבול זה לא משהו שהילד עושה. גבול זה משהו שאת עושה. אני מייצרת איזשהו מצב שמגביל את הילד. אם אני רוצה שילד לא ירביץ, אני צריכה לקשור לו את הידיים. למשל, זה גבול. אוקיי? עכשיו, קודם כל, מבחינתי זה לא בעיית אלימות, זה בעיית תוקפנות. נורא חשוב לעשות הבחנה. זה תוקפנות, זה לא אלימות. אלימות זה להכאיב למישהו, כי אני רוצה להכאיב לו, לעשות לו רע בנשמה. דווקא. הוא לא, הוא תוקפן. ברגע שהוא מתוסכל, במיוחד אם יש לו הפרעת קשב, ברגע שהוא מתוסכל, והיפראקטיביות, ברגע שהוא מתוסכל, ברגע שהוא כועס, ברגע שמישהו יסתכל עליו עקום, ברגע שהמורה לא נתנה לו מה שהוא רוצה, ברגע שמישהו לא זז לו מספיק מהר מהמקום, בום! תוקף אותו. זה תוקפנות. זה תוקפנות, קודם כל, זה לא אלימות. עכשיו, את יודעת מה הבעיה? ששנייה אחרי זה הוא מצטער. כי ילדים עם הפרעת קשב וריכוז כאלה הם גם אימפולסיביים. ואימפולסיבי זה אומר שאין לו מספיק דופמין במוח, בחיבור בין הנוירוטרנסמיטורים. אני אתן לך דוגמה. נגיד הוא היה בחצר של בית ספר, ולמה דרך אגב הוא דקר עם עיפרון? כי במקרה היה שם עיפרון על השולחן. הוא לא הולך לקלמר, מחפש עיפרון, מוציא ואז דוקר. מבינה את הקטע?
זה אלימות.
בדיוק. עכשיו, תכנון מראש. עכשיו, אין את זה. מה זה אימפולסיביות? תראי, נגיד יש בן, שני בנים שרבים בחצר בית הספר, ואחד קילל את השני, חתיכת בן אלף. עכשיו, ההוא אומר, בליבו הוא אומר, לא ידברו אליי ככה. הולך, מתכופף, מרים אבן בשביל לזרוק עליו. אצל הילדים הרגילים, השתיים וחצי שניות שהוא התכופף, תפס את האבן, הרים את האבן עם היד, בשתיים וחצי שניות האלה עבר דופמין בין הנוירוטרנסמיטורים שלו, הופעל שיקול דעת, בפרונטל קורטקס, הופעל שיקול דעת, והילד אומר לעצמו, יו, אם אני זרוק עליו את האבן, אני אפגע לו בעין, אני אשבור את החלון, יחסו עליי, יצקו עליי, והוא מניח את האבן בחזרה לרצפה. הילד האימפולסיבי, זה לא קרה, והוא זרק את האבן. מבינה את ההבדל? עכשיו, ילד עם קשיי קשב וריכוז, אנחנו חייבים לעזור לו. ואתם צריכים, מה שאני קוראת לו טיפול מערכתי, הילד, אתם ובית הספר, השילוש המקודש הזה של כל זמן שהם הולכים לאקדמיה, הילד צריך לעזור לו, כי הוא כרגע הוא לא מסוגל, לא רק זה, אם הוא בן 11, הוא כבר בטוח שהוא כזה, הוא כבר בטוח שהוא מניאק, שהוא לא שווה, שהוא אלים, כל הזמן רק אומרים לו, שב כבר, תפסיק כבר, אפשר איתך, פרא אדם, אתה כזה אלים, אתה כזה אלים, משוגע, תגיע לכלא, זה מה שהוא שומע, כבר 4, 5, 6 שנים, נכון או לא?
כן, בערך, כן.
כן, בערך. לכן, מה שאנחנו צריכים, זה לייצר כמה מצבים. אחד, שהוא יבין מה קורה כשהוא תוקפן, ופה אני כן יכולה לייצר איזשהו סוג של גבול, ושזה יהיה בלי כעס. זאת אומרת, ברגע שזה קורה, משהו, או שיורד החונך, או שיש מישהו בבית ספר שמלווה אותו, צריכים, פה בונים תוכנית עבודה. הילד בן 11, במה הוא? בכיתה ו' או ה'?
ו'.
פה בונים פה תוכנית עבודה, ובונים תוכנית עבודה יחד עם מדריכת הורים שמומחית בהפרעות קשב וריכוז. ויחד עם זה גם מלמדים את הילד לחוש מה קורה לו בגוף. והם לומדים לזהות את זה אצלם בתוך הגוף, ולהבין, אופה, איפה, הם מרגישים, הרי הדם עולה להם, הלחץ דם נהיה יותר גבוה, דופק, הנחיים שלהם נהיות חמות. קורים שם הדברים. יש פה עבודה. יש פה עבודה לעשות לבד, לעשות בבית ולעשות עם הילד עצמו. ולכן זה לא רק אני ארסן אותו. מסכנצ'יק זה ללמד אותו לרסן את עצמו גם. זה מה שאנחנו רוצים שיקרה בסיכומו של דבר. כי בגיל 20 את לא תהיי שם כשהוא ידקור מישהו. ואני רוצה שכשמישהו באיזה מועדון ידרוך עליו במקרה תוך כדי ריקודים, אני רוצה שהוא לא יוציא לו עין. מקסימום שהוא יסנן איזה כללה, אבל שילך למקום אחר, כי הוא מבין מה קורה לו בתוך הגוף, והוא עוצר את עצמו לפני שהוא נהיה אימפולסיבי. כן? זהו. זה הדבר הראשון. בקיצור, אני שולחת אותך להתעמק בזה.
אוקיי, עכשיו בוא ניקח את הצד השני. בוא ניקח את הילד שנתקר ממישהו בעיפרון, את הילד שקיבל מכה ממישהו, את הצד השני. את הצד הנפגע. איך את ממליצה לו ילד כזה?
תראי, פה זה בכלל, איך בכלל אתה, אני מציעה לך ללמוד, או איך אני מציעה לך להגיב, כשאתה נמצא במקום של תוקפנות.
כן, אבל גם כדי לשמור על הכבוד שלך, וגם שלא יש לך את זה עוד פעם.
כן, כן. לכן,
יש פה שני צדדים.
לכן, אני הייתי מדברת עם הילד המוכה, ואומרת לו, תראה, כאשר אתה מתמודד עם תוקפנות, ותוקפנות זה לא רק, תוקפנות זה לא רק יאלי שדוקר אותך. תוקפנות לפעמים זה מישהו שמקלל אותך. תוקפנות זה כשמישהו מעליב אותך. תוקפנות זה כשנתקלו בך בחצר בית ספר במקרה. כשאתה נתקל בתוקפנות כלפיך, יש לך כל מיני דרכים להגן על עצמך. תתחילי להשתמש במונח להגן על עצמך. הדבר הכי פשוט שאני יכולה להגיד לך זה לברוח. אם אתה רואה שעומד מולך בריון, ואתה יודע שאת הבריון הזה אני לא אצליח לנצח, כי הוא חזק יותר, והוא גבוה יותר, והוא אלים יותר, במקרה הזה קוראים לזה אלים, או הוא תוקפן יותר, או הוא מורה מבחינה סמכותית, לא כדאי לי. אז קודם כל, יש אפשרות אחת לברוח. האפשרות השנייה, תמיד אתה יכול, כשתוקפים אותך, לתקוף. ולתקוף זה אומר להדוף, לדחוף, לתפוס לו את הידיים, פעם אמרתי לי מישהו לשבת עליו בשביל שהוא לא יוכל לבעוט עליי, לבעוט בי. זאת אומרת, יש לך דרכים לגונן על עצמך. אני רוצה שתדע להגן על עצמך. אני רוצה שתדע. את מבינה?
כן, עכשיו... אבל את יודעת, מה הבעיה? מה קורה היום?
מה?
היום מרוב שאומרים היום אסור, אסור להרביץ, אסור להרביץ, אז הילדים הטובים לא מרביצים ואז גם לא מחזירים.
נכון.
אבל אסור להרביץ.
אז אני, נכון, אז אני אשמור על כבודו אצלי. אז אני אגיד לו, תקשיב טוב. קודם כל אתה חכם. אתה חכם כי אתה עושה מה שלא מרשים לך, כי אתה יודע טוב מאוד. אם תעשה מה שלא מרשים לך, תסתבך. אז תראה איזה חכם אתה. הנה, העליתי את כבודו בעיני עצמו, נכון? ואתה גם חכם שאתה לא מחזיר. למה לך? אם את רוצה, אני מוכנה טיפה להמשיך איתך אחרי החדשות. מאירה, רגע, מאירה, ויקחו פה את השיחה, בסדר? כי את שומעת את המוזיקה, מה נמשיך, אז זה טיפ-טיפה יותר.
תודה רבה.
זה גם מעניין.
זה בסדר, תודה, תודה, תודה.
זה בסדר, אז זה בסדר. תודה, כל טוב. אז סיימנו. חבר'ה, אני יוצא רגע להפסקה של פרסומות וחדשות. תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, תשלחו הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, זה הזמן. יש לכם חדשות, כמה דקות של פרסומות, ואני אחזור אליכם.
ב-103 FM מיכל דליות 103
FM. היי, שלום. אני בשעה השנייה שלנו, עכשיו כבר 11, ואני אהיה כאן איתכם, מיכל דליות, עד 12. אורחים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב, שני רומנו, דוד זבולוני, ורעות מתיתיהו מרגון. ומי שאחראי לשידור הוא סתיו קורנס. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ובוואטסאפ כתבו דעות טסק קצרות ל-054-70-103-70. אני ממשיכה שיחה שהתחילה קודם, שלום לאימא, אלן.
אלן, שלום שלום.
אני אתן קצת רקע למי שהצטרף אלינו עכשיו. מדובר, אני מדברת רק על החצי השני של השיחה שלנו ברשותך. מדובר על ילד או ילדה, שיש מישהו, מה אומרים להם כשהם מותקפים, כשמישהו תוקפן נגדם, מרביץ להם, דוקר אותם, מתנהג אליהם נורא לא טוב. עכשיו, אני רוצה רגע לדעת, זה ילד מילדי המשפחה, או זה ילד שזה קורה לו בכיתה?
זה ילד מהכיתה.
אוקיי, זאת אומרת...
זאת ילדה, וילדה מהכיתה האחרת מפריעה לה, ומציקה לה, ו...
יש לי בת, שבת אחרת בכיתה שלה, מציקה לה, מפריעה לה, תוקפנית כלפיה, נוגעת, דוחפת, משפילה, כל מיני דברים כאלה.
כן, כן.
אוקיי, והשאלה היא בעצם, מה אני עושה עם הבת שלי? איך כן, אני, מה שהבת אני
שלי,
מלמד?
כשהבת שלי היא חלק מכיתה, היא לא רוצה להיות לגמרי גם לריב עם כל הבנות, ואת יודעת, הבנות בגיל הזה,
הבנתי.
יכולות גם לתפוס צד, ואם יש איזה ריב,
זאת אז... אומרת שיש לנו בת 11, שמתלבטת כן. מאוד, היא נמצאת בתוך איזושהי סקיטה, עם איזושהי אווירה קצת רעילה, של נכון. מישהי שתוקפנית עליה, אבל נכון. היא עדיין, היא לא רוצה לעזוב, היא לא רוצה ללכת, היא עדיין רוצה להיות בקשר עם החברות האחרות. נכון. א', במקרה כזה, אם אנחנו חושבות שהבת שלי ממש מתעללים בה, וזה נורא והיום, אני הייתי בודקת אפשרות של לשקול מעבר כיתה. המשפט של משנה מקום משנה מזל לא סתם קיים, הוא אמיתי, לא עושים את זה בצ'יק צ'ק כל פעם שיש איזה מריבה בין הילדים, אבל כן שוקלים את זה ברצינות רבה בהחלט כאשר יש מצב מתמשך, וגם הילד מבין את היתרונות שבלעבור כיתה ולא להיות בתוך המקום הנוראי הזה של ילדה שדופקת לך את הראש בשולחן או צמה לך חיפרון בעין או בגוף או מתעללת בך וצוחקת עלייך.
אוקיי.
אז זה אחד. אבל נשאלת השאלה, מה אני יכולה להגיד לבת שלי שהיא מותקפת כל הזמן ונעלבת ומושפלת כשזה קורה כדי לשמור על כבודה? קודם כל, היא צריכה לעשות דברים, לא רק רגע בהקשר שלה, זה שהיא מותקפת, צריכה לעשות כל מיני דברים שיתנו לה איזשהו סוג של מעמד חברתי. שזה אומר, בכיתה ובהתאמה לגיל, והיא גרה בקיבוץ או ביישוב או בעיר ובאיזו עיר, שזה אומר לגלות מה חזק אצלה, אם היא כותבת טוב, אז היא בזמן האחרון, אז היא צריכה לעזור לחברות אחרות בלכתוב. אם הבית שלה מאוד מאוד גדול, ויש לה כמה טלוויזיות, אז להזמין חברות שיושבות ורואות טלוויזיה ואוכלות פופקורן ועושים אצלה כיף. אם יש לה, זאת אומרת, אנחנו כן רוצים באיזשהו אופן לראות איך אני יכולה לחזק את מעמדה. רגע, בלשים בצד את זה שהיא מותקפת. קודם כל, היה בתוכה, לא רק להגיד לה את חכמה ואת יפה, אלא כשגם הבנות האחרות בכיתה, יהיה להם שווה להיות חברה שלה. זה אחד. שתיים, אני הייתי רוצה לבדוק, למה ההיא נטפלת אליה? מה הבת שלי מייצרת? האם היא מייצרת תחושת חולשה? או האם היא פשוט ילדה מעצבנת? ואז ההיא מתפוצצת עליה. זאת אומרת...
חולשה יותר.
היא יותר כנראה חולשה. אז אני אומרת לך, רגע לפני שאת מתמודדת עם העניין שבכיתה, שאת לא שם, בואי נחזק את הילדה. ונחזק את הילדה על ידי שנשלח אותה לחוגים מעניינים ולקורס הגנה עצמית. אני אומרת לך בפירוש. או אפילו לקפוארה. קפוארה זה לא מכות, אבל זה משהו שהוא מאוד עובד גם על הדברים האלה. זה אחר כך נורא מחזק את הביטחון העצמי, ומישהי שחזקה בזה גם יודעת להגן על עצמה. הייתי, את מבינה איזה שהם דברים, מחזקת אותה זה אומרת איך אני עובדת בבית, איתי, עם בן זוגי, עם הילדים, עם סבא וסבתא, איזה מצבים אני מייצרת בבית שמעלים לה את הביטחון העצמי. אני מתייעצת בילדה, במה אני מתייעצת, מתי ואיך אני מקבלת את דעתה. אוקיי? מין כל מיני דברים כאלה ואחרים שמעלים לאט, לאט, לאט תחושת ביטחון. לצורך כך, הנה אני עושה מה שאני עושה לפעמים, אני פריקת של הדרכת הורים, לצורך כך, אני ממליצה לך על הדרכת הורים. הדרכת הורים, תיכנסי, תיכנסי לאתר שלי, תראי שם את כל הדברים, תראי את המסלולים, תראי מה נראה לך, תתייעצי מי שאת רוצה, אם הם מכירים מנחה מעולה, מעוללת שעושה שינויים, כי זה מתחיל אצלך בבית. כי עדיין okay. יכול להיות שיעליב אותה וישפילו אותה, כי, לא, כי ילדה עדינה יותר ורגישה יותר, והיא בחיים לא תגיב באלימות בחזרה, בתוקפנות חוזרת, יכול להיות. Mm-hmm. אבל מבפנים, בציפור הנפש, אני רוצה לייצר לה ביטחון עצמי. מבינה? Mm-hmm. שזה, שהוא לא תמיד, שהוא לא רק קשור בזאת שמתעללת בה עכשיו, mm-hmm. אלא גם בדברים אחרים ובמצבים אחרים של החיים, כן. Mm-hmm. זהו, בקיצור.
יפה. אוקיי. עכשיו יש לי שאלה לילד הגדול. אוקיי? אם אפשר, אם יש זמן.
יש זמן, יאללה. בן כמה?
הגדול הוא כבר בן 19. יש לו חברה.
כן.
והם נכנסים לחדר, והם כל היום בחדר, ומדברים, הם קשקשים וצוחקים, ופעמים שומעים כל מיני קולות.
אני מקווה שהם עושים עוד דברים בגיל 19, חוץ ממדברים ומשחקים.
כן, אני גם מקווה, אני מאמינה שכן.
ברור, נו,
אוקיי. ואז...
רגע, כשאת אומרת שומעים קולות, את מתכוונת לקולות של אהבה?
גם וגם.
גם, אוקיי.
גם וגם, גם לשומעים של אהבה, כן.
כן, אוקיי.
עכשיו, תראי, אני שמעתי פעם אחת, שזה לי בסדר גמור, שיינו. אבל הבת שלי עברה שמה.
בת כמה היא?
לידי. בת 11.
אוקיי.
ואז היא שאלה מה, זאת אומרת, בגיל 11 כבר צריכים לדעת שיש דבר כזה, אבל היא שאלה מה הם עושים בחדר כל כך הרבה שעות.
אוקיי, אני הייתי אומרת לה, הם מדברים, הם מספרים, והם כנראה, אני מקווה, מקמים יחסי מין, יחסי אהבה. זה מה שעושים בגיל 19. ברור שאומרים את זה.
אתה להגיד לילד בן 11 מקמים
יחסי מין? ברור שאומרים את זה, גם בגיל 8 אומרים את זה.
מה, תגיד לי מה, לא יודעת.
למה, את חושבת שהיא לא יודעת מה זה? את חושבת שבגיל 11 היא לא יודעת מה זה יחסי מין? ונגיד אם היא תשאל, קודם כל היא יודעת. היא יודעת. זה בכלל משהו שהיה צריך להיות מדובר כבר הרבה קודם, אבל קודם כל היא יודעת. אבל ואז, אבל נגיד היא שאל, מה?
מה זה לקיים יחסי מין?
מה זה לקיים? אז אני אגיד לה, יחסי מין זה אומר שהם מתחבקים, הם מלטפים אחד את השני, הם מכירים את הגוף אחד של השני, הם בעצם ממש מקיימים יחסים, הם קרובים מאוד זה לזה. גם בעירום אולי אפילו. מה, את לא יודעת מה זה יחסי מין, מאמי? תשאלי אותה, אם היא לא יודעת, את צריכה להיכנס אותה לחדר, ולהתחיל להגיד לה מה זה אומר יחסי מין, יחד עם הפינבה.
עכשיו היא צריכה לבוא לשאול אותי, או שאני צריכה לבוא ולהציג את זה לילדים?
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו.
איפה פה הגבול?
אז בואי תראי.
אולי זה יצריד אותה,
הגבול הוא אצלך. הגבול הוא אצלך, הגבול הוא אצלך. תקשיבי, עד לפני 200 שנה, אפילו פחות, 100 שנה, האבולוציה הזאת התפתחה מעולה, וילדים גרו באוהל, באותו חדר, עם אמא שלהם ואבא שלהם, שגם עשו ילדים, גם קיימו יחסי מין, גם ילדו וגם מתו. אז מה, איפה הגבול? זה חלק מהחיים. אנחנו היום בחברה המערבית, לא, 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 חדרים לחוד, לא יראו, אוי ואבוי, נו, 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 ואנחנו מכניסים את עצמנו ואותם לבעיה. עכשיו תקשיבי.
אנחנו לא יודעים מתי להתחיל לדבר עם זה, כן.
לא מדברים על זה, עושים את זה. יחסי מין, קודם כל זה יחסים. ואת הדבר הזה אנחנו מלמדים ילדים בגיל שנתיים, ועכשיו אני מפתיעה אותך, תקשיבי טוב, כשאת מלמדת ילד או ילדה קטנים, מאמי, הגוף שלך ברשותך, ואף אחד לא יכול ללטף לך את הגוף ואת הטוסיק ואת הציצי ואת הזה, אם את לא מרשה, זה ישרת אותה בגיל 17 ביחסי מין, מבינה את זה? היא תיתן ללטף רק למישהו שהיא נורא רוצה והיא מסכימה. היא תרגיש מתי נוגעים בה בלי הסכמתה. שתבינו איך הדברים הקטנים האלה ישנם שם כל הזמן. אמא שאומרת לי שבגיל שנתיים היא רוצה להפסיק להניק, והיא אומרת לילד שלה, אבל אני לא רוצה, אבל לא נעים לי, גם בגיל שנה דרך אגב, והאמא לא רוצה ולא נעים לי, אבל הוא דוחף את היד מלמעלה, והוא דוחף את היד מלמטה, והוא מכניס לה, והוא מושך לה את הסוודר, והוא נצמד לה לציצי, והיא אומרת, לא מאמי, אבל אמא לא רוצה, אבל לא נעים. תגידי לי, מה היא מלמדת אותו? היא מלמדת אותו לשלוט לה על הגוף גם כשלא נעים לה. את מבינה? והנה לך, כן. זה, הנה לך איך זה מתחבר ליחסי מין.
הבנתי.
זאת אומרת, הדבר כן. הזה ישנו. תגידי, אנחנו לא רוצים לאחל לילדים שלנו מין טוב, סקס מדהים. לא רוצים. כן רוצים. זה לא יכול להיות אם אני אתחיל לשים על זה כל מיני איסורים. לא מדברים, לא, אוי ובוי. זה שם, זה קיים, אמא ואבא מתחבקים, אבא צובט לאמא בטוסיק, כי היא אוהבת את זה. כאלה קטנים, הנה הם עומדים והם מתנשקים, איכס פה לפה. אז בגיל 11 הם יגידו איכס, צודקים. בסדר גמור, שיגידו איכס, אבל הם יודעים שזה ישנו. יחסי מין, לא הייתי אומרת לקיים את זה בין הילדים, אבל שיראו איך אנחנו משלימים אחרי שאנחנו רבים, חיבוק, נשיכה, נשיקה, תפיחה.
כן.
זה דברים שהם חלק ממערכות יחסים. וסקס צריך להיות מלא תשוקה, מלא אהבה. וכשהם יגיעו לזה, בגיל 17, 18, 19, אני רוצה שהם יגיעו לזה בהנאה. לא מתוך איסורים, בלמידה של הגוף שלי, הגוף שלך, הגוף שלו. את חושבת שהן לא מעוננות בגיל 12, 13, 14?
חייבות, מה זאת אומרת?
זה בדיוק הקטע, אוקיי?
כן.
ולכן, פעם הבאה שהיא אומרת, וואי, אמא, מה הם עושים שם כל כך הרבה שעות? תגידי לה, או, חבל לך על הזמן, גם אבא ואני היינו מדברים. את יודעת מה זה מזכיר לי? כש... אני הייתי נפגשת עם חבר שלי, כן, לימים הוא נהיה בעלי בן זוגי, הייתי נפגשת, הייתי נוסעת, היינו נפגשים, היינו עושים סקס, היינו מדברים, היינו שומעים מוזיקה, היינו הולכים לסרט, היינו חוזרים עושים סקס, היינו מדברים, הוא היה מביא אותי הביתה, הייתי עולה הביתה, הייתי מסתכלת בשעון לראות כמה זמן ייקח לו להגיע הביתה, טלפונים לידיים הרי לא היו אז, והייתי מתקשרת אליו והיינו מדברים בטלפון שעתיים, ואני זוכרת את אמא שלי נכנסת לחדר ואומרת, מה יש לך לדבר כל כך הרבה? מה אתם מדברים כל כך הרבה? תרגי אותי. לא זוכרת על מה, אבל יש, זה מה שעושים בגילאים האלה, וזאת תשובה הכי טבעית לילדה, הם מדברים, חוויות משותפות, הם נותנים מחמאות אחד לשני, הם מספרים על התוכניות שלהם לעתיד, הם גם מתעסקים בטלפון, הוא בשלו, היא בשלה, כמו שאת בחדר שלך לפעמים, והם גם עושים אהבה, עושים אהבה, הם מתחבקים, הם מתנשקים, יכול להיות שגם מקיימים יחסי מין, כי בגיל 19 עושים את זה, זה מה שעושים בחדר הסגור.
אבל את לא מפרטת לילד שה...
לא. ואת רק אומרת, כי האמת היא רצתה לשמוע את זה ממך, כי היא מבינה, היא בת 11. רק אם היא תשאל, מה זה יחסי מין? מה זאת אומרת, הם עושים אהבה? שם את צריכה להסתכל עליה בעיניים ולהגיד לה, ממי, את באמת לא יודעת מה זה יחסי מין? מה הם? עכשיו, שימי לב שאנחנו קוראים לזה יחסי מין. ואני רוצה שתמשיכי להשתמש במונח הזה, כי יש בפנים מערכת יחסים. נכון שאפשר לעשות סקס, היום אנחנו יודעים, טינדר, שמינדר, גם בלי מערכת יחסים. לבוא, להיכנס, להגיד שלום, תודה רבה, וללכת. וזה גם כן סקס חשוב. אוקיי? אנחנו יודעים גם את זה. אבל אנחנו עדיין, בגילאים התמימים, הצעירים, רוצים להשאיר את זה בתוך מערכת יחסים, מכבדת, אוהבת, מתחשבת. מבינה את ההבדל?
כן.
זהו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות שם.
אוקיי, מעניין.
כן.
אני אספר,
כן.
בפעם
בעניין,
אני אגיד לך
חיה. כן, אני אשמח לשמוע. תודה, כל טוב.
תודה, תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום, ושיהיה לך סקס טוב. ביי ביי. אמן. תני, רק תנו לי סיבה לדבר על סקס. עכשיו, אני רוצה גם שתבינו, אמא שלי הייתה, תראו איך אנחנו עושים, או כמו ההורים, או הפוך מההורים, כשבעצם הדבר הכי טוב זה לעשות באמצע, זה לעשות גם וגם. עם אמא שלי אי אפשר היה לדבר על שום דבר, שום דבר, שום דבר, שום דבר. זה הדור הזה שלא מדבר ולא מסתגר ולא היה לה נעים ולא היה לה נוח. ולי זה היה מאוד קשה. אני גדלתי, אמא שלי הייתה האישה היחידה בבית, כי היו לי עוד 4 גברים אחרים, אבא שלי ו3 אחים. וכנראה זה היה לי מאוד חסר בתור ילדה ובמיוחד בתור נערה מתבגרת. ואני החלטתי שבבית שלי אני אהיה מאוד פתוחה, אני אהיה מתירנית, ישאלו אותי ואפשר, וזה עבד. עכשיו יש לי 4 ילדים, כל אחד מהם לקח את זה לכיוון אחר, כי זה תמיד הרי לא מתאים באותו מינון לכולם. אבל לכן תנו לי רק לדבר על המקום הזה. חבר'ה, באמת, זה חלק מהחיים, כל האיסורים על זה, כל הווטו, זה רעל, רעל. באמת, צריך להגיד בזהירות, בכבוד, בהתאמה לגיל, לא צריכים לדבר על פין ועל פוט בגיל 5, אוקיי? אבל אהבה וחיבוקים וקשר וכבוד והתייחסות ותשוקה, זה ישנו, זה קיים. צריך לדעת לחיות את החיים. ואני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
שלום.
וברכה.
היי, אני פונה בגלל שהבן שלי בן 13, בקיץ עבר חוויה מאוד לא נעימה עם החברים בחוף הים. הוא עבר איזושהי בריונות שבו הוא הוכנס לחדר, לא מופעל מינית או משהו כזה, אבל מאז הוא לא יצא מהבית. ואנחנו מדברים על מסוף יולי, תחילת אוגוסט, הוא לא מוכן לצאת מהבית, זה ילד מקובל שמזמינים אותו למקומות, והוא אומר לי, אמא תגידי שאת לא מרשה.
רגע, 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 רגע. רגע, לא מוכן לצאת מהבית, הוא הולך לבית ספר?
בחודשים הראשונים אני לקחתי והחזרתי.
ספטמבר, בקושי היה, מאמצע ספטמבר כבר לא למדו.
בדיוק, ואז באמצע ספטמבר אותו ילד שפגש אותו בחוף הים, היה מחוץ לבית הספר, הייתה שם טראומה, כאילו, הפעלתי חברים שהם
שוטרים. הוא עשה לו משהו או רק בני חווה את זה שוב?
הוא לא, הוא פשוט היה מחוץ לגדר, הוא אמר תקראו לו, והוא פשוט חטף איזושהי טראומה, עד שהוא כבר התחיל, את יודעת, טיפונת קצת ללכת עם החברים.
זה חזר שוב.
זה חזר הרבה יותר גרוע.
תגידי, זה, הביריון הזה ידוע כילד ביריון או ש...
ביריון, כן, הוא מוכר במשטרה, הגשנו תלונה במשטרה. וזה ילד בן גילו, זאת אומרת, זה לא ילד עכשיו, את יודעת...
לא, בחייך יש סוסים בני 13, בני 12, שזה... וואי, 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 וואי. עכשיו, מאז, בוא נגיד, מסוף המלחמה, כבר חודש ילדים הולכים לבית ספר, הוא לא הולך.
הוא הולך לבית הספר, אך ורק עם אח שלו מלווה אותו לתחנת אוטובוס, זה שתי תחנות בתחנה עוצרת ממש ליד בית הספר.
רגע, זה אוטובוס הסעה?
לא, לא, לא.
אוטובוס רגיל.
תחבורה ציבורית.
אז הוא עולה על האוטובוס?
כן, יש אזור בעיר שהוא בכלל לא מוכן להגיע אליו, כי יכול להיות שהם מסתובבים שם איך.
אוקיי, החבורה הזו, כן, נכון.
הלכנו, אני הולכת איתו לקניון, אני איתי, הוא מחזיק לי את היד, מספיק שהוא יראה ילד שדומה לו, הוא חוטף, כאילו עכשיו הולכים הביתה, כאילו, משהו טראומטי מאוד.
את מה בא לי להגיד לך? בא לי להגיד לך, תעברו דירה, תעברו לעיר אחרת.
הוא מבקש, זהו, שאנחנו עלינו לפני 4 שנים, והוא מבקש לחזור.
טוב, אז פה להכניס את זה לפרופורציה, ולהגיד לו מתוק שלי, בגלל אחד כזה לא צריך לחזור, אבל בהחלט אפשר לשנות את הסביבה. עכשיו, אני לא בטוחה אם זה נכון, אבל חכי. אני לא בטוחה אם זה נכון, אבל אפשר. ולכן, ואז אם מישהו יגיד, כן, אבל האחים שלו עוקרים אותם וזה, ככה זה משפחה. אחד עבור כולם וכולם עבור, וכולם עבור אחד, ככה זה. אין זה. אבל... אז קודם כל, מה שאני קולטת פה, ותגידי לי אם קלטתי נכון, זה שבעצם הוא כן יכול לעשות דברים, הוא ילך איתכם למסעדה, הוא ייסע איתכם לטיול, זה לא שהוא נעול בבית, הוא מסנן את המקומות שמבחינתו עלולים להיות שחזור הטראומה.
כן, אבל גם אנחנו לא יכולים ללכת לאזור הזה שהילד הזה מסתובב, וכל עוד אנחנו לא באזור,
מה זאת אומרת אנחנו לא יכולים ללכת לאזור הזה?
לצורך העניין...
אנחנו כמשפחה?
אנחנו כמשפחה. שהוא לא יתקל, שהוא לא...
איתו, אנחנו כמשפחה איתו, את מתכוונת.
כן, כן, כן.
ברור, 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 ברור. כל המשפחה פה ביחד הדבר הזה. ברגע שהילד במצב טראומטי, הטראומה עדיין, זה פוסט-טראומה.
כן.
אוקיי, זה עדיין מנהל אותו. ברור, אתם לא יכולים ללכת לאזור הזה. אולי הילד הזה יהיה שם. הוא חווה את זה, בבא, זה אני מבינה. אבל, לנסוע לעיר אחרת לסרט, אין לנו בעיה. ללכת לחוף ים אחר, אין לנו בעיה, נכון?
חוף ים הוא לא מסכים.
חוף ים הוא לא מסכים, וואי, וואי. תגידי, הוא לא טופל מאז?
אז זהו, שהוא בטיפול רגשי, אנחנו התחלנו טיפול רגשי בהדרכת הורים.
מתי, מי מטפל בו רגשית? תראי, מאמי, תקשיבי לי. תקשיבי. צריך פסיכולוג, גבר, okay. פסיכולוג, בגלל שהוא בן 13. Okay. צריך פסיכולוג מתמחה בטראומה. איפה okay. אתם גרים? רק תגידי לי עיר.
חולון.
טוב, אני לוקחת את הטלפון שלך ממאירה.
אוקיי. Okay.
ואני אצור איתך קשר אחרי הזה, בסדר?
בסדר, גמור.
הוא צריך ללכת לפסיכולוג שמתמחה בטראומה.
אוקיי.
Okay. שיעבור איתו... כל הגוף שלו והמוח שלו צריכים לעשות ריסטארט חדש.
נכון.
צריכים נכון. אבל העניין הוא שאי אפשר להעלים את זה. זה היה.
נכון.
זה בתוך מחזור הדם שלו.
הוא
זה...
חולם על זה בלילה. הוא קם כל... הוא חולם על זה בלילה. הוא פשוט במצוקה מאוד מאוד קשה, ואין לי דרך לעזור לו.
לא, אין לך. לא, את לא יודעת איך, רק לבוא בלילה ולראות ולחבק אותו. רק לחבק, לחבק, לחבק.
זה הופך אותו למתוסכל, עכשיו אנחנו, הם 3 בנים, וכשהקטן לצורך העניין מציק, לא כי זה בנים, הם לא מגיעים מזה, אבל הוא כאילו מרגיש את הצורך להגן על עצמו, יתר על המידה, זה הופך אותו את יודעת, למתוסכל, שאיך לא הצלחתי להגן על עצמי, משם זה מגיע.
כן, כן. כן, 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 כן. יש פה גם את הטראומה,
הוא לא מוציא את הכלב,
פגיעה.
זה ברמה הזאת, הוא לא מוציא את הכלב.
תראי, 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 אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מאוד כללי. ככל שאנחנו לא מטפלים בטראומה או בפחד, זה נהיה יותר ויותר ויותר גדול, כמו כדור שלג.
כן.
זה כמו ילד שפוחד ללכת לבית ספר. ונגיד אנחנו לא ביררנו מה היה, במקרה הזה אנחנו יודעים, ולא ביררנו מה היה, ואנחנו משאירים אותו בבית, ומחזרים, אז הפחד הולך ונהיה יותר ויותר 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 גדול. מה שצריך פה, זה מהר מהר טיפול, ואני הייתי אומרת, זה אחד. שתיים, לא לנסות להכריח אותו ללכת למקומות שהוא לא הולך, והעניין הוא גם, להגיב, אתם תצטרכו מהפסיכולוג הזה גם לקבל הדרכה הורית גם. איך להגיב במצבים מסוימים, כי יש מצבים, תני לי רגע מצב, משהו שקורה בבית, שלדעתך מוכתב מזה, או תני לי משהו שקורה בבית.
אוקיי, הוא ואחיו משחקים...
הצעיר, אחיו הצעיר, שנגיד במה...
כן, אחיו הצעיר...
בן עשר?
כן, הוא צריכים מיוחדים, ושם גם זה אתגר בפני עצמו, אבל אנחנו מסודרים בעניין הזה, ולצורך העניין הם משחקים, והוא עכשיו החליט הקטן שהוא רוצה לשחק.
בן עשר, כן.
וכן.
הילד המיוחד הזה, כן.
בדיוק, והאמצעי לא מסכים לא לשחק, ונאמר והוא עשה את זה בכוח, אז הוא יגיב ב...
מה הוא עשה בכוח? הקטן הרביץ לו?
כן, נגיד לקח את השלט.
חטף לו, כן.
חטף לו משהו בזה. אז הוא ייקח והוא ישים את היד שלו, תדעת, בעורף, וכאילו יוריד אותו למטה, של אני לא הולך לוותר לך, אני לא יהיה הפרייר שלך, או משהו כזה.
הוא יעין חונק את הקטן.
כאילו הוא רוצה להגן על עצמו, בשביל, זאת אומרת, לעמוד על שלו, מול הקטן.
זאת אומרת, כן. אז א', הבנתי, הוא תופס את הקטן בעורף, מכופף אותו, ואומר לו, אתה לא תתחיל איתי, אפילו בלי להגיד לו.
כן, בדיוק.
אז א', אנחנו יכולות להבין את הדבר הזה. זה איזשהו מצב שבו יש לו יכולת להגן על עצמו מה שלא היה לו קודם.
נכון.
מה שלא היה לו באירוע הטראומטי. נכון. יש לו ממש מצב, אפשרות להגן על עצמו. עכשיו, אני באותו רגע אגיב כאילו בלי התייחסות הטראומה. אני אבוא אליו ואני אגיד לו, תקשיב טוב, אחיך המעצבן, ככה אני אגיד לו, אחיך המעצבן חטף ממך את השלט. אני לא מצפה ממך לקבל הכל בשוויון נפש. תצעק, תחטוף לו את זה בחזרה, תקרא לי. אבל אני לא רוצה לראות את התנועה הזאת שאתה עשית. זו תנועה מאוד תוקפנית בעיניי, מאוד משפילה בעיניי. פה יש לי ציפייה ממך להתאפק, תגיב אחרת. עכשיו, מה עשיתי פה? בעצם עשיתי איזשהו אקט חינוכי, שקצת, אני מבינה מאיפה זה בא, חמלה אל הילד יש, אבל אני עדיין שמה גבולות. בגלל שהוא בטראומה, הוא אין לו לגיטימציה עכשיו להתנהג כמו בריון.
נכון.
זאת אומרת, את מבינה? אז אני לא קורכת את זה בדיבור עם הילד. לא. אלא אני אומרת, אני אפילו, כי נתתי לו גיטימציה, אני אומרת לו, אחיך מעצבן, מעצבן. חטף, ראיתי שהוא חטף לך את השלט. תגיב. אבל תגיב כמו שאח בן 13 מגיב לאח בן 10. תסעק עליו, תחטוף לו בחזרה או תקרא לי. אבל לא את התנועה הזאת שאני ראיתי שאתה עושה. וגם, ותעשי את זה. לעצמך יכול, זה אני לא רוצה לראות בבית שלי. זה מאוד תוקפן, זה מאוד אלים. אני לא רוצה לראות את זה. עכשיו בואי נראה אם זה יעבוד או לא.
אוקיי.
אוקיי? יכול להיות שהוא ישכח את עצמו בפעם הבאה, והוא כן יעשה את זה, ואז את מסתכלת עליו, ואת אומרת לו, איתי, ואז הוא ייזכר. ויכול להיות שאחרי, הוא יתאפק. אבל, מסכן שכן, אנחנו מבינות מאיפה זה בא, אבל עדיין, שוב אני חוזרת ואומרת, במצבים מסוימים, כאלה, קטנים נקרא לזה, עדיין אני יכולה להכניס את האני מאמין שלי, ואת הגבולות של הבית. אבל הוא חייב טיפול, מאוד מאוד, צריך לעבור את הטראומה בתוך הגוף שלו, צריך לסדר לו את כל המערכת הפרסימפתטית, צריך לעבוד איתו, וואו, וואו, וואו. ועם מישהו שמתמחה בטראומות.
אוקיי.
יש לי זמן, רגע, עוד דבר אחד קטן, תחזרות לתת איזושהי דוגמה, אז רגע, אז הוא הולך, אז אחיו מלווה אותו לתחנת אוטובוס, הוא עולה על האוטובוס. הוא מגיע לבית ספר. אני מבינה שהבריון לא יכול להיכנס לבית הספר.
לא, הוא לא.
הוא לא, הוא עומד מאחורי הגדר. אז הוא מגיע לבית ספר. מה את שומעת על משהו שקורה בבית ספר? בכיתה, מה, הוא בכיתה ח'?
כן.
מה את שומעת? מה קורה בבית הספר?
אין לי איתו יותר מדי בעיות בבית הספר.
זאת אומרת, אנחנו לא שומעים כלום. איך, כשהוא יוצא לבית הספר, איך הוא מצליח להגיע לאוטובוס לחזור הביתה?
החברים שלו לוקחים אותו לאוטובוס.
אוקיי. ואז הוא עולה הביתה.
הוא עולה, כן.
עכשיו, אבל את אומרת שבזמן האחרון הוא כבר לא רוצה ללכת לבית ספר גם?
זה לא שהוא לא רוצה ללכת לבית הספר, כי הסברתי לו שאני מבינה כאילו מאיפה הוא מגיע, ואני מבינה את החשש שלו, ואנחנו נמצא דרך לעטוף אותו, כדי שהוא כן ילך בצורה... הוא גם מאוד סוציאלי, הוא ילד מאוד מקובל.
אבל תראי איזה עוצמה יש לו, והוא יוצא מהבית והוא הולך לבית ספר.
נכון.
זה מותק של ילד, יופי של ילד, ובעצם מה שהוא עושה, במקומות שמבחינתו נתפסים כמקומות של סכנה, הוא נמנע מלהגיע אליהם.
כן.
למה לא להיכנס לאזור הזה שהוא גר בו? עכשיו, ים מעלה לו, וכל חוף ים מעלה לו את הדבר הזה. שוב, אז כן. הוא גם לא מוכן ללכת לאף חוף ים, אוקיי? נכון. ובמקרה הזה לא נצליח גם לאנוס אותו הנער בן 13. אז אבל כן להגיד לו, בוא, חבל, וזה, ניסה לפלמחים, זה רחוק, אין סיכוי, אוקיי?
כן.
אבל גם זה צריך לעבור דרך המטפל. אוקיי. תראו, במצב כזה של טראומה, חבר'ה, לא הולכים למה שנקרא טיפול רגשי, הולכים לפסיכולוג שמתמחה בדבר, בחרדות, או פסיכולוג או פסיכולוגית שמתמחים בטראומה, זה משהו מאוד עמוק, זה לא איזשהו להתגבר על לידה של אח חדש, או אפילו על ההזקות, זה יש פה משהו עמוק מאוד שמצריך ממש מיומנות, ממש מקצועיות. אז אני אדבר איתך אחרי זה, 12, בסדר?
בסדר, זמור. תודה רבה, מיכל.
כל טוב וחיבוק, חיבוק, חיבוק, ותמיד לזכור שבעצם כל הסיפורים שסיפרת לי, סיפרת לי ילד חזק.
כן.
תיארת לי ילד חזק, וגם זה צריך להגיע, צריך להגיד לו. כשהוא חוזר הביתה, את ניגשת אליו, את אומרת לו, תקשיב, אני מסתכלת עליך. אני רואה נער חזק. אתה לא תגיד לי מה אני רואה, אני רואה נער חזק. ותני לו דוגמאות. ואנחנו נעבוד על המשך החוזק, כי יש בך אותו. ופעם הבאה שהוא אומר, אז בואו נחזור, תגידו לו, זה לא על השולחן, אנחנו לא חוזרים. אני הבנתי שיש טיפול אחר, עד היום כנראה משהו בבית, תדברי גם עם המטפל וזה, אוקיי? תגידו לו שקיבלת ממני, טוב, לא חושב, אני אדבר איתך. ואז, זה לא על השולחן מתוק שלי. בגלל בריון אחד, לא משנים חיים, מייצרים שינוי בחיים, אבל לא עוזבים את הארץ, למה אין בריונות בשיקגו, באוהיו, בלוס אנג'לס, בקליפורניה, יש. אז בוא רגע, בוא, תגידי לו, מאמי, בוא נרגע, לא עוברים לחוץ לארץ בגלל חתכת בריון, בוא נחשוב מה כן עושים, הבנת?
כן.
זה המלל, זה המסר, מסכנצ'יק.
כן.
טוב, סיימנו יקירה,
תודה,
נדבר,
תודה
בבקשה,
הרבה.
בבקשה, ביי. שבת שלום. אין לי מה להעריך יותר, פירטתי לכם הרבה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, ואתם שולחים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70, כמה דקות של פרסומות, ותכף אני חוזרת. חזרתי, רק רגע, האוזניות, לא לומדת, אני באה עם הגילים שדוקרים אותי. ולשיחה האחרונה, לשיחה הבאה, סליחה. שלום.
שלום, מיכל.
שלום וברכה.
נעים מאוד. שמחה לדבר איתך.
היי.
אני התקשרתי להתייעץ לגבי הבן שלי, הוא ילד בן 2 ו-10 חודשים. לגבי גמילה, התחלנו בעצם גמילה מחיתולים באוגוסט, הוא היה בן 2 ו-5 חודשים.
אוקיי.
זה התחיל ממש טוב, הוא ידע להגיד שיש לו... כאילו פיפי וקקי, הוא עשה בעצלה את שניהם.
איזה מותק.
ממש.
אוקיי.
אחרי חודשיים בערך, סביבות אוקטובר, נהיה לו קצת אנטי כזה ללכת לשירותים, כל פעם כשביקשנו ממנו לבדוק אם יש פיפי וזה, ואז נהיו ויכוחים, ואז הוא היה עושה את ההתחלה של הפיפי בתחתונים. עכשיו, כבר חודש יש רגרסיה ממש גדולה, הוא הכל הכל עושה רק בתחתונים, או בחיתול מהלילה. הוא ממש אומר במפורש שהוא לא רוצה לעשות בשירותים, שהוא רוצה לעשות בתחתונים. כשבאים לנקות אותו, כאילו מהקאקי עם הגוונים וזה, הוא בוכה, הוא לא אוהב את זה בכלל. זה המצב כרגע. הוא ילד מאוד ורבלי, הוא מדבר ממש, כמו בן אדם...
תגידי, קרה משהו, היריון שמתפתח, או לידה, או פשוט מה שקרה זה המלחמה?
אז זהו, אז ברקע יש כמה דבר. א', יש אחות קטנה שהיא בת שנה וחודשיים, אבל זה היה גם לפני.
נכון.
עכשיו יש את ההזקות, יש פחד מההזקות, הוא כל לילה לפני שהוא הולך לישון, אומר לי, אם תהיה הזקה, אנחנו נלך לממד, כאילו, כן. ממש, כל לילה הוא אומר
ואז,
את זה.
ואז, וכשהוא אומר את זה, מה, איך מגיבים אליו?
אני אומר אותו, כן, אני אבוא לקחת אותך לממד, אנחנו תמיד שומרים עליך, כן.
אוקיי. כאילו, אז קודם כל, בואי תעשי את זה הרבה יותר קצר, הרבה 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 יותר קצר, הלילה כשהוא אומר, הוא אומר, אם תהיה הזקה בלילה, אז נלך לממד, תגידי לו נכון. זהו.
אוקיי, אוקיי.
זהו, זהו. לא לפתח משהו, אם אני רוצה להכחיד משהו, אני רוצה, לא לפתח אותו. להגיב, בוודאי, הילד הזה עוד לא בן שלוש, חצי גוזל, הוא עוד במה שנקרא פעות. זה עטות, אפילו עוד לא ילד קטן, זה עטות. אז להגיד לו נכון, עם חיוך, נכון. ואז הוא יגיד, תקחי אותי לממד, תגידי לו בטח. זאת אומרת, אוקיי, זה ענייני, זה אחד, בסדר.
אוקיי. אני רק אוסיף רגע עוד משהו אחד.
כן, כן.
בגדול, הוא כאילו ילד שבלילה הוא נרדם לבד, אבל בתקופות הוא כן מגיע בתקופות, באמצע הלילה הוא פתאום כן מבקש עזרה להירדם חזרה. זה הולך ובא. עוד ברקע יש... הוא שותה המון, יש לו כאילו שתיית מים שזה צורך רגשי, ואז גם בתקופות הוא היה בא באמצע הלילה מבקש לשתות מים רק לעזר בזה כדי להירדם. עכשיו אנחנו, גם את זה אנחנו מנסים להכחיד, אז אנחנו אומרים לו ששותים בבוקר ולא נותנים לו לשתות מים בלילה.
זה עוזר? הוא הפסיק לקום?
אז שוב, הוא כאילו קם ומבקש עזרה לישון, לפעמים הוא כן ישן עד הבוקר ומשתנה. ולגבי המוצצים, הוא מאוד אוהב את המוצצים שלו, הוא מאוד נעזר בהם להירגע. אנחנו כבר הרבה חודשים דוחפים לזה שהמוצצים זה רק לשינה ולא סתם במערכת.
ולא לכל היום. זה ברור. שמי, זה מזכיר לי, הבת הקטנה שלי הייתה הולכת לישון עם עיגול של מוצץ על כל אצבע. ככה. כל הידיים שלה היו מלאות מוצצים ואחד בפה. כזה,
גם פה זה ככה.
כן, בכיף, מוצאת זה נהדר. הדפיקה הזאת של הלשון בחך, גם מפרישה הורמון שעוזר להם להירדם, כן, מרגיע אותם, כיף, כיף, כיף גדול. תראי, יש פה כל מיני דברים שיכולים היו להיות, אני חושבת שגם המלחמה שמה בחלק מהדברים, טלטלה, להעיר בלילה, ללכת לממד, כל מיני דברים, לחץ, מתח של ההורים, איכשהו לדעתי זה נתן אותו תו. אני הייתי באה ואומרת לקטנצ'י כך, אתה יודע פיצקי, כבר הרבה זמן אתה הכי אוהב לעשות פיפי וקקי בחיתול, וכל פעם אבא ואני שואלים אותך, יש לך פיפי, יש לך קקה, יש לך פיפי, יש לך קקי, ואבא ואני חשבנו על זה הרבה, ופתאום נזכרנו כמה אתה חכם, וכמה אתה בעצם מכיר את הגוף שלך, וזה אומר שאבא ואני ממש לא צריכים לשאול אותך, או להזכיר לך, או להגיד לך. יש לך פיפי, תעשה. יש לך קאקי, תעשה. מה שכן, אם אתה תחליט שאתה עושה את זה בתחתונים או בחיתול, ברור לך אפרוחון שחייבים לנגב. זה כמו שתלך, תיפול בבוץ, והידיים שלך ימלו לוכלכות בבוץ, לא נשפוף, לא נשטוף ידיים, נשטוף. ואם עכשיו הטוסיק שלך מלוכלך מקאקי, לא נשטוף אותו, נשטוף. תחשוב שזה בוץ, ואמא ואבא צריכים לנקות את הילדים שלהם, וגם אותך. זה לא לוויכוח מתוק שלי, וגם אם אתה לא אוהב, אז אנחנו ננקה אותך אפילו שאתה לא אוהב. ואבא ואני, בסבלנות רבה, נחכה שאתה תגיד לגוף שלך לעשות פיפי וקקי באסלה. אנחנו לא צריכים להזכיר לך את זה יותר. עכשיו אני אגיד לך מה קרה כאן. בעצם אני רוצה, כמה דברים אני עושה פה. אחד, אני רוצה להחזיר לו שליטה על הגוף. כי כרגע הוא מפגין את השליטה שלו גם בגוף וגם בכם. הוא לא יעשה מה שאתם רוצים. עכשיו, אם במקרה זה גם יושב מתוך איזשהו סוג של פחד, אולי הוא היה פעם בשירותים והייתה אזעקה כשהוא היה בשירותים, אולי הוא פחד, אולי היה לו פיפי, והוא פחד אם הוא ילך לשירותים ותהיה אזעקה, אם יש שם איזשהו סוג של חיבור, מבינה, אני מניחה, אני משחרר את הדבר הזה, כי אנחנו לא יכולים לדעת באמת מה החיבור. מה נעשה לו פסיכואנליזה לילד בין 2 ו-10? את איתי?
כן.
זאת אומרת, כל השיח, את תצטרכי אחר כך לחזור, להיכנס לאתר של 103 FM, ולהקשיב לשיחה שלנו, כדי לכתוב לעצמך, להבין את המונולוג הזה שאת אומרת. מצד אחד את מודיעה לו, שאת לא מדברת על זה יותר, ולמה? כי הוא חכם, הוא מכיר את הגוף שלו. אבל לך אני אומרת, את לא מדברת על זה יותר, כי זה יוצר עניין. כי זה יוצר עיסוק. אני רוצה שתצאי מהעיסוק בפיפי והקקי של הילד. אני רוצה להחזיר לו את השליטה. ואז אני גם אומרת, רק אתה קובע מתי אתה עושה ואיפה אתה עושה. אני אשמח שתעשה בשירותים, אבל אם אתה רוצה לעשות את זה במכנסיים או בחיתול, זה מה שיהיה.
זה מה שהוא רוצה בגדול, אבל זה מה שקורה
גם עכשיו בין כה וכה. אין ילד שרוצה להגיע לכיתה א' עם חיתול עם קקי. אין כזה דבר. ברגע שאני מאפשרת לו את זה, אתה תחליט איפה אתה עושה. הוא יחליט להמשיך, הוא בלב הכי מחליט, יחליט כבר היום לעשות בחיתול על עצמו. הוא בלב הכי עושה את זה. בואי נשחרר את כל המתח והלחץ סביב העניין הזה. הילד כרגע נתון בלחץ. לחץ אפשר לעשות גם אם נורא אדיבים אליו. אם אומרים לו, מאמי, אתה יודע נכון שאם יהיה לך פיפי, אתה תגיד לאמא ולא תעשה בחיתול, ונלך ונעשה בשירותים. זה הפעלת לחץ. כי הילד יודע שאני המאפילה עליו לחץ, הוא רוצה לעשות משהו אחר, אני רוצה שהוא יעשה מה שאני רוצה. אני רוצה להפסיק את הלחץ הזה. עכשיו, הוא בלב הכי עושה את כל מה שהוא רוצה בתוך החיתולים או על הבגדים של עצמו. אז בואי נגיד לו, תעשה איפה שאתה רוצה. ושמה הוא רוצה, הוא ימשיך. עד הרגע שהוא יבין, באופן לא מודע, פסיכולוגית, שלא מופעל עליו שום לחץ יותר. הדבר היחיד הוא שאני מנקה אותו, ואני משווה את זה לבוץ, או לנזלת. כשילדים מתלכלכים, אמא ואבא שלהם מנקים אותם, גם אם הם לא רוצים. זה תפקיד של אמאות ואבאים. את מבינה מה אני עושה כאן? ועוד שבועיים, שלושה, יכול להיות שעוד שבועיים, הוא יגיד לך שיש לו פיפי ושהוא ילך לשירותים לבד. יכול להיות. אז זה יקרה לבד, זה לא יקרה מתוך זה. כי כל זמן שאני אומרת, יש לך, אין לך, אין לך, יש לך. מי לקח אחריות על הפיפי של הילד? אני רוצה לא להיות שם יותר. אני רוצה להחזיר לו את השליטה. הוא כרגע, בגלל שהוא בלחץ, הוא גם מאבד שליטה. הוא גם שולט בי, הוא גם בעצם שולט בצרכים שלו, הוא גם לא שולט במצב בכלל. מבינה, מרוב הרצון לשליטה, הוא איבד שליטה. אני מחזירה לו.
אוקיי, ומה עם חיזוקים חיוביים? זה כאילו גם להפסיק? עשינו כל מיני דברים.
לא, להפסיק. ברגע שהילד עושה פיפי וקקי בשירותים, מה הוא צריך? זה קרנבל? זה הדבר הנכון. כל הפרסים והדברים האלה, שטויות במצגבניות, אני לא סובלת את זה. חיזוק חיובי זה חיוך של אמא. אם הילד יוצא מהשירותים עם פיפי, מסתכלים עליו ואומרים, אמרתי לך אתמול שאני אוהבת אותך, או לא אמרתי לך שאני אוהבת אותך? או חיוך, או הוא יצא מהשירותים ועשה פיפי. אני אומרת לו, איזה כיף. זה הכל, זה חיזוק חיובי. מה אני צריכה לתת לו מתנות ולספר לו סיפורים? הורים נכנסים עם ספרי סיפורים לשירותים, הילד עושה קקי בסריח ומספרים לו סיפור. מה זה הדבר הזה? את מבינה?
אוקיי.
חיזוק חיובי זה אהבה, זה קריצה, זה ללטף לו את השערות, זה לחייך אליו כשהוא עושה את זה, זה להגיד לו, שמתי לב, איזה כיף לך. איזה כיף לך, לא לי.
אוקיי, ולהפסיק כל התייחסות, כאילו גם נגיד משחקים, לא יודעת, היינו עושים, כאילו מנסים לעשות את זה כיף.
להפסיק הכל, זה רק סיבה להמשיך לעשות בתחתונים.
הבנתי, ואם אנחנו מפסיקים הכל, וזה לא עובד תוך 3 שבועות, יש, כאילו, אנחנו פשוט חשבנו כבר לחזור לחיתולים, ברמה הזאת.
אז בואי נדבר עוד 3 שבועות. אוקיי, okay. אז, ואז אני ארצה להבין יותר לעומק מה מונע ממנו. אבל okay. העניין הוא שאם זה לא עוזר עוד שלושה שבועות, אבל באמת, תקשיבי, היחיד שאמור מאוד לשחרר את זה, זה אתם. זה לא הילד. זה
אפילו
אתם.
אפילו ברמה שלפני שיוצאים מהבית, אסור להגיד לו, בוא נעשה פיפי
כלום,
את
זה שיוצאים מהבית? כלום. הפיפי הזה של הילד, הילד ירגיש מתי יש לו, הילד יעשה מתי שהוא רוצה ואיפה שהוא רוצה. ואת יוצאת עם המון מגבונים ובגדים נקיים. זאת אומרת, יוצאים. יכול להיות שאת אומרת לבעה, כאילו, שנייה, רגע, יש לי פיפי לפי שאני יוצאת. אז את הולכת, את עושה, אבל את לא אומרת לו לעשות. את מהווה מודל. מבינה? כאילו, בעקיפין. ויאללה, יוצאים. ואז פתאום הוא עושה לך במדרגות.
אוקיי.
או משהו, אני לא יודעת איפה. אני מקווה שלא באוטו. באוטו שיהיו מגבות ודברים. הוא עושה באוטו גם על ה... הוא עשה באוטו פעם?
פיפי, לא קקי, אבל פיפי הוא עשה, כן.
ואז חישת עלת, מה עשיתם עם זה? כלום, אין מה לעשות.
מה, כן, מחפשים, עושים את מה
זה. נכון, כן, כן, אוקיי. אוקיי, אז אני, לא, במקרה כזה, הייתי לוקחת מגבת גדולה, והייתי אומרת לו, מאמי, אני שמה את זה מתחתיך, הוא יושב עוד בכיסא בגלל זה, אני שמה את זה מתחתיך, כי אם תחליט שאתה רוצה לעשות פיפי.
כן, יש לנו משטח הכתלה כזה, אנחנו פשוט שמים משטח הכתלה
על הכיסא, אז לא לדבר על זה, בסדר, הכי טוב. הכי טוב, הכי טוב, נכון, כי הוא עוד קטן, שכחתי, הוא יושב עוד על כיסא. לא לדבר, אתם, את, אמא ואבא, צריכים לשחרר מזה. תפסיקו לדאוג לפיפי ולקקי של הילד. תנו לו להכיר מחדש את הגוף שלו, תנו לו לשלוט מחדש על הגוף שלו, תנו לו לקבל החלטות. תנו לו, רק אז זה יעבוד. ואם זה לא יעבוד עוד שלושה שבועות, אני ארצה לרדת יותר לעומק, ואז אנחנו נדבר. אבל אני אומרת לך, השחרור הראשון הוא שלכם, ההורים.
אוקיי. Okay.
תני לבעליך להקשיב לשיחה, וגם למונולוג הזה, ונראה מה, איך מתקדמים.
בסדר גמור.
בהצלחה. כל טוב.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. שבת שלום. ואחרונה חביבה. שלום. אלן.
שלום, מיכל.
שלום, היי. שלום. אלן.
מדברת אביטל, אני מתקשרת כדי להתייעץ על הבן שלי בן 9.5. הוא מובחן ב-ADHD, הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות. והוא מטופל באטנט מכיתה ב' יום וכיתה ד'. אנחנו חווים הרבה עליות וירידות, כי זה המצב. גם תחת טיפול תרופתי, זה הרי לא קסם של כדור.
בדיוק, כי טיפול תרופתי מאוד יעזור לו, במיוחד בשעות ובמיוחד. תראי, דרך אגב, אם הילד היה גדל לפני 300 שנה, ותמיד הרי היו עם הפרעות קשב וריכוז מאז ומעולם, אם הוא היה צריך לעבוד בשדה ולחלוב את הפרות, אף אחד לא היה שם לב שיש לו הפרעת קשב. מתי אנחנו פתאום שמים לב? הוא היה ילד שובב, תוסס, פראי. דווקא משתלט יותר טוב על כל מיני דברים, ויצירתי. אבל מתי אנחנו שמים לב שזה מפריע? באקדמיה, בבית ספר.
נכון.
בדיוק, ואז פתאום, לא, כן, אוקיי.
אבל, כל עוד הוא לוקח את הכדור, באמת הכל מעולה, ובתקופה האחרונה, אפשר לומר חצי שנה, הוא עבר שינוי מהפך.
אי, זה מתוק.
ילד מצטיין, ציונים לשבח, נהדר. הבעיה היא שהוא לא יודע לבלוע כדור, והשיטה שבגללה יש עליות וירידות עם הכדור זה שאנחנו מרסקים את זה לתוך איזושהי צפית גלידה מדי בוקר, ומאוד קשה לו עם זה, מאוד. והגענו למצב לאט לאט כזה, עד לפני חודש שהוא כבר ממש, יש לו איזה אנטי, אני לא יודעת, זה כנראה שילוב של רגשי וגם פיזיולוגי.
הוא ממש לא, הוא בא לו להקיא, הוא לא מסוגל לבלוע את זה, כן.
לא מסוגל, ולא משנה... וזהו, והגענו למצב שהיום הוא כבר לא שותה את זה, ולא יחרו את תוצאות להגיע. ומילד מצטיין ומהמם ומבחינה חברתית, הוא הפך להיות לילד בחודש האחרון, שכאילו הוא נכנס לאיזה מעגל קסמים שלילי, שהוא לא מצליח לצאת ממנו, ונורא קשה.
מסכן שיק.
אני עשיתי את כל הטעויות האפשריות בתחילת החודש הזה, עם המון לחץ והמון עצבים.
איומים, כן, כן.
לא עזר כלום, לא הטוב ולא הרע.
לא, הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל.
לא, הוא לא מסוגל. תראי, הציעו לי ללכת לקלינאי תקשורת, כדי שתעזור לו עם כל עניין הבליעה, לנסות ללמד אותו לבלוע כדור. אבל זה תהליך שלוקח זמן.
מעניין, בחיים לא שמעתי על זה, שיש דבר כזה.
גם אני לא. מישהי אמרה לי, להבדי עושה הבדלות, שהיא מתמודדת עם אימא עם דימנציה, ששכחה את אפקט הבליעה. ומטפלים את זה עם קליני תקשורת. היא אמרה, למה שלא תתייעצי לגבי ילד בהקשר הזה? וזה מה שעשיתי. ומסתבר שבאמת מטפלים בזה, מתחילים שקדם רק ועוברים לכדורים. אבל זה תהליך.
אז רגע, אבל הוא מטופל. אז זה כן את עושה. הוא כן. הולך.
כן.
מעולה, מעולה.
אבל אני חושבת שהעניין הרגשי פה, כן. העניין ה... איך ל... אני מבינה שאין לי שליטה בזה. והיום אני מבינה את זה. ושצריך שהוא ירצה בזה. איך אני מביאה אותו לשם? הרי הוא רואה את התוצאות.
נכון, אבל זה לא מספיק טוב, זה כאילו משהו חזק ממנו. סליחה רגע על ההשוואה, אבל זה כמו הבחורה שמתאהבת תמיד בגברים שבסוף מכים אותה או משפילים אותה. זה לא ברור, זה לא מובן, זה יושב איזשהו עמוק, וכל הפיזיולוגיה שלו גם, בגלל שהיה לו קשה מההתחלה, כל הפיזיולוגיה שלו, הרפלקסים, הכל עולה שם, הוא לא מסוגל.
לא מסוגל.
וואו, תראי, זה שיחה נורא רצינית, ואין לנו פה זמן, ואני אגיד,
כן.
ואני אגיד לך את האמת, בואי נעבור לשבוע הבא, אני גם רוצה להתייעץ על זה, כי יש לי בצוות מומחית, ששמח. יש לי בצוות מומחית ששמח. לדבר הזה, מומחית להפרעות קשב וגם לתחליפים, למה, אז מה עושים?
אני לא יודעת.
טוב, אני מעבירה אותך לשבוע הבא, יקירה. Okay. בינתיים בשבוע הזה תעשי כל מה שאת יכולה, אם את רוצה להיות קשה, תהיה קשה, רכה, תהיה רכה, ואחרי צהריים תאהבי אותו. אין מה לעשות, מסכנצ'יק. אני אתייעץ, אני לא יודעת איך עובדים על זה, מה אפשר לעשות. יש לי כל מיני רעיונות, אבל קצר הזמן מלדבר על זה עכשיו. וזו שיחה ארוכה וחשובה. אז אביטל, נדבר בשבוע הבא, יקירה.
תודה רבה.
טוב, להתראות. ולכם, אני אסיים רגע את התוכנית של השעתיים של היום. דיברנו על כל כך הרבה דברים. ובסיכומו שבר, תמיד יש כל מיני דברים שאיכשהו כורחים או קושרים את עצמנו, את כולנו שם. אנחנו חלק מהעניין. יש דברים שקורים לילדים, קורים לילדים. הילד שלא מסוגל לבלוע, הילד שעבר התעללות, הילד שלא מסוגל להתאפק כי הוא מאוד אימפולסיבי. שיקול הדעת שם לא עובד טוב, אין מספיק זמן למוח להפגן. שימו לב לדברים האלה. ממש, ממש, כל מיני דברים כאלה. אפילו הסיפור עם הכלב שצריך להרדים אותו. בסיכומו של דבר, אנחנו הופכים להיות למשהו מאוד משמעותי. באיך מדברים, באיך מטפלים, במה עושים לטובת הילד. וזה בעצם המקום שלי, של מה אנחנו יכולים לעשות. ולפעמים, תאמינו לא, אין לנו הרבה מה לעשות, כי זה ילדים גדולים. יש לנו רק יותר לראות איך מתמודדים עם התוצאות של ההחלטות שלהם. אבל עדיין, גם ברגע, אני זוכרת שדיברתי עם זה עם המתבגרת שאני אמרתי לה, להמשיך לכעוס גם אם את יודעת שהיא לא תעשה מה שאת רוצה. כי כל הזמן, בואו נסיים את השעתיים של היום באהבה. המון המון אהבה. מתוך אהבה בנחישות, מתוך אהבה בתקיפות, מתוך אהבה גם בחום, גם בחום גדול. אז תודה רבה למאיר פרץ ואייל פרנק, תודה רבה לשני רומנו, דוד זבולוני, רעות פתיתיהו ארגון ולסתיו קורנס. תישארו פה, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן ואחריה פרופסור רפי קרסו. שבת שלום, כל טוב, תתחבקו ותאהבו היום. ניפגש בשבוע הבא.